עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב. ברבי עדיין כאן, הברברה שלנו. אותו מזג אוויר כפי שהיה ביום שני, יש איתנו אפילו חמור יותר מבחינת דרגת הקור או הקרה.
תסביר לי אחרי זה את מה שהשרחת פה ביומיים האחרונים.
על מה?
עם המזג אוויר.
אני מבין מזג אוויר?
לא. אתה עשית מזה סיפור, כאילו לדחות את המשחק בין באר שבע לסכנין ביומיים.
לא.
אתה יודע מה יהיה?
לא, 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 לא. דחו אותו ביום, קודם כל, את המשחק.
ביום, עוד יותר.
את חדרה דחו ביום, אבל אנחנו באותו מזג אוויר.
אז מה?
אז תחכה שיהיה חם ונעים.
בשביל זה, אין בעיה.
אתה לא רוצה? בוא נחכה.
אני בכלל לא מבין למה משחקים בגשם.
בוא, אז יש לי רעיון משחק מצוין.
לא, היה מונדיאל בחורף. משחקים בקיץ.
אני אומר לך עוד פעם, הכי טוב היה לעשות כמו בגרמניה, כמו ברוסיה, פגרת חורף, אבל בוא ניתן את המשחקים קודם כל. הפועל חדרה, מכבי חיפה, 8:30, ספורט 5, בני סכנין, הפועל באר שבע, 19:45, זה בספורט 2. יש לנו ליגה אנגלית, מחזור שמיני, משחק גם כן דחוי, מנצ'סטר יונייטד נגד לידס, כדורסל אריה בשבילך, הפועל תל אביב מול גרן קנריה, מחזור 14, זה קורה ב-8 בערב, זה ביורוקאפ כמובן. ה-BCA ליגת האלופות של פיבה, אנחנו בשמינית הגמר, דיג'ון מארחת את הפועל חולון ב9:00 בערב, עם חפצה נפשך באליפות העולם לקבוצות, חצי גמר אל אהלי מול ריאל מדריד, ספורט 1 ב9:00. אני אעשה לך את הכל כדי שלא תראה חדשות, בוחום נגד דורטמונד, שמינית גמר הבונדסליגה, זה קורה ב-21:45, ספורט 4, גבי הצרפתי, שמינית גמר, מרסי מול פז'ה, 10:10, איפה זה? בספורט 4, מה עוד יש לנו פה? אני אבחן לך הכל, אני לא אתן לך לראות אפילו סינק בחדשות.
אל תדאג, לא
אראה. מה?
אל תדאג.
לא, לא, אני חששתי לך שאתה תראה.
לא, לא, לא.
עכשיו בוא נעבור לדבר הזה, אתה מבין? תשמע.
משכת את כספך, העברת לחול?
אם היה לי מה למשוך אריה, במקום הלירה בעשרה שלי בבנק.
אז הנה אני מזהיר אותך, שאני העברתי את כל הכסף שלי, מחר הבורסה תיפול, ואל תגיד שלא עזרתי אותך.
אני, אתה יודע, אני תראה.
אני הלילה מעביר הכל.
תראה, מאחר ואשתי, אתה יודע, מנהלת העניינים, אז כל הכסף סגור. עדיף אפשר לקחת אותו ולהעביר אותו.
אין דבר כזה סגור.
כאילו
גם סגור תוכניות. אפשר להעביר,
ולהפסיד.
סגור.
לא, אבל להפסיד, היא לא אוהבת להפסיד.
אוקיי.
אבל בכל מקרה, אין לי, באמת אין לי מה להעביר, וגם אני שומע מכל מיני אנשים וכאלה של, שבאמת מבינים בזה, והם לא בדיוק ימנים, ואומרים לי, דפסק עם השטויות וכאלה. ההייטק צולע בכל העולם, גם פה, מפסידים כסף, מתחילים לפקוט, בוא תירגע, אז אני רגוע.
יש לי רעיון גם בשבילך.
נו.
תעביר לחול גם את החובות שלך, עם המשכנתה, את זה תעביר לחול.
תקשיב, כיסינו כבר, הכל טוב.
טוב.
כן, הכל בסדר, אבל תגיד לי, בוא נחזור לעניין של זה, לעניין של פתחנו בו, אין לי בעיה שמגיע שופט, על פי התקנון, איך אומרים, למגרש,
כן.
רואה את המשטח,
למה שיגיע?
זה התקנון.
עזוב, עכשיו אנחנו לא מדברים. מה שכתוב בתקנון כתוב.
תגיד לי,
אני שואל אותך.
בוא נשאל אותך אחרת.
3,000 איש צריכים לנסוע מבאר שבע לזה.
לא, אז בוא, בסדר.
למה שייסעו?
אבל תקשיב, צריך שיהיה היגיון בשיגעון. אין לי בעיה. אני בטח לא נוסע.
תחזית לא מספיק טוב לך?
לא, תחזית, היו משחקים.
כן.
שבוע לפני בנתניה,
כן.
רבע גמר גביע המדינה, עם תנאים יותר גרועים, לא ביטלו את זה.
טמטום! אז בגלל זה הכל יהיה טמטום.
לא, אז בוא נחליט, אבל צריך שיהיה גרוע, אני רוצה לשלול למינימום.
אבל איזה מין טענה
הזו? אז אני מסביר לך, אני רוצה לשלול למינימום את העניין שגורמים בעלי השפעה יכולים לעשות מה שהם רוצים.
לא, זה אני מסכים איתך.
אתה הבין?
זה אני מסכים איתך.
עכשיו, אם אתה אומר לי, אם אתה אומר לי, באמת, את מזג האוויר.
שהחזאי יקבע.
החזאי קובע. בסדר? החזאי קובע.
אין לך בעיה.
אין לי שום בעיה.
אוקיי.
המשחק נגיד צריך להיות ב-8, הבנת? ב-1 בצהריים.
אם הרוח מעל 50 כמש, המשחק מבוטל.
מעל 15.
100%.
מעל 15 במשקעים מילימטר גשר.
100%.
אני לא קובע את התנאים.
אין בעיה.
אבל אחידים לכולם.
100%.
אתה מבין? זה מה אני רוצה. אם אתה באמת מגיע למצב שיש לך אצטדיונים, כמו בנתניה.
לא, הסכמנו.
לא.
אבל אתה יודע מה מעצבן? משהו מעצבן, שהתחושה שלי, שאתם התנפלתם על המנהלת וההתאחדות, כי זה דפק...
ההתאחדות לא הייתה צד.
לא, אז המנהלת...
כן.
כי זה דפק לכם את לוח השידורי.
ממש לא.
זה ככה נראה.
תגיד לי, אז אני אומר לך, ממש, הרי השידורים נשארים. מה זה, אתה רואה אותם שידורים נשארים.
מתי? פתאום נוצר איזה חור בלוח.
לא נוצר שום דבר, החור כוסה במשחק כדורסל, האמן לי, זה היה אותו רייטינג.
אז אם ככה, לא מבין בכלל...
אז אני מסביר לך בטח, אדוני, זה לא עניין של לוח שידורים. תמיד, זה לא משחקים פה... שאתה אומר, וואו, יהיה פה 20% רייטינג.
זה בדיוק העניין.
אז אני מסביר לך עוד פעם, יש, צריך להיות אחידות, היגיון בשיגאון.
אין בעיה.
אם החיים החזאי אומרים, מהדורת החדשות, אתה יודע, פעם היו קובעים אימונים בצהל, לפי,
נכון.
בשנים, אתה יודע, לפי מהדורות.
תנאי מזג אוויר
שיפרסמו
נכון,
ערב קודם.
נכון.
אתה הבין? שאז היה יודיד הכסף, כל נכון. השטיות האלה. תעשה אותו דבר, באחד בצהריים, לאוהדים אני מדבר.
לאוהדים, רק האוהדים.
אחד בצהריים, זה 7-8 שעות לפני המשחק, תודיע אין משחק.
100%.
אוקיי? אבל, להחליט שזה,
לא הודיעו.
לא, מה הודיעו? הודיעו, אני דיברתי עם מנהל האצטדיון, עם, נו, איך קוראים לו?
יבלו.
עם יבלו, דיברתי איתו ב-3, או במשהו כזה, הוא אומר, המשטח מצוין. אגב, כל הערב המשטח היה מצוין, צילמנו אותו.
שמע, בסוף יש גם מפתעות לטובה ולרעמה.
אבל לא השתנה אבל.
תחזית.
אבל לא השתנה, תחזית לא השתנתה. תבין, לא השתנתה תחזית, עקבתי אחרי זה. אגב, ביום שני שבוטל המשחק, הסתכלתי מה תהיה התחזית היום. אתה יודע מה תהיה הטמפרטורה היום בסכנין?
-4.
לא, לא -4, ממש לא. 5 מעלות, אותה רמת משקעים, עוצמת הרוחות יותר גבוהה. זה מה תחזית אני קורא לך.
טוב, אז היה צריך לדחות עוד יום.
אז לא, בוא נראה, תדחה, תשמע, ביטלת משחק בגלל תנאי מזג אוויר, בוא נחכה לאביב. עורך ומפיק שר פלסלר, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי. ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו. העורכים בדיגיטל, מאור רטה, נויה חסון, ירדן חדד ועדן בן ארי, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, וויינט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב חברים.
טוב, דבר איתי קודם כל על הקבוצות שלך. מכבי חיפה נוסעת היום לחדרה, אין שינוי במגמה מבחינה, בוא נשמע חכמים, מטאורולוגית. איך התכוננו היום, כפי שלא יכלו להתכונן ליום שני?
אז קודם כל, אתה יודע, מכבי חיפה הרוויחה עוד יומיים, אבל עדיין יש לה עכשיו שני משחקים די צמודים, גם היום מול חדרה וגם ביום מוצאי שבת מול קריית שמונה. הרוויחה עוד יומיים, אתה יודע, שדיה סבא אולי ייכנס...
המשחק בקריית שמונה הוא בחוץ?
כן, הוא בסמי עופר.
אז אולי... לא, הוא בסמי עופר בבית.
הוא בסמי עופר. המשחק של קריית שמונה בחוץ,
סליחה,
הוא משחק בית של מכבי חיפה.
כן.
אז המשחק ביום מוצאי שבת, 7:30 בערב.
אין חשש שיבטלו, כן, באצטדיון בחיפה, כן.
לא, גם נראה לי, אתה יודע, שהסופה הזאת היא קצת מאחרינו, אני יכול להגיד לך שמישות עד הבוקר המוקדמות כבר הפסיקו הגשמים בצפון, אז ככה שגם המשחק הערב בסכנין יתקיים כמו
בדרכי שצריך. בדרכי אחד שמעתי שבסוף השבוע מתחיל גל נוסף, עכשיו אני דביל, אני רק מצטט, אני לא מבין בזה.
אוקיי, טוב, זה, כן. זה נחכה ונראה. אבל מכבי חיפה אז הרוויחה עוד כמה אימונים לדיה סבא, הרוויחה שצמד המגינים שלה, גם קורנו וגם סונגרן, קשירים למשחק הזה ועשויים לפתוח בהרכב. מעבר לזה, מכבי חיפה, אתה יודע, מגיע אחרי 3 משחקים רצופים ללא ניצחון, גם בליגה 2 נגד מכבי תל אביב וריינה, וגם נגד מכבי נתניה בגביע, ואתה יודע, קצת האווירה לחוצה אחרי שבאר שבע משיגה כמה ניצחונות, ואז יש לחץ במכבי חיפה. מקווים היום לחזור למסלול הניצחונות. יודעים שזה לא פשוט, כי חדרה של קורצקי קצת שונה וקצת השתפרה, אבל מקווים לעשות את העבודה.
עדיין מכבי חיפה עולה עליה בשלוש דרגות מבחינת העומק והכישרון.
אין ספק, אבל קבוצה כמו מכבי חיפה שלא מנצחת, משחק שניים, מגיעה למשחק חוץ עם 8,000, 9,000 מועדים, היא מרגישה את הלחץ ואת המחויבות שלה. שער מהיר יכול להוריד את מפלס הלחץ, אבל אתה יודע שאם הם יגיעו למחצית של 0-0, אז הלחץ רק יגבר.
בכמה היא טובה מאיראניה?
מי?
מכבי חיפה.
הרבה יותר. וזה לא עזר לה בבית עם 30,000 אוהדים.
הבנת?
גם נגד חדרה היא הייתה ב...
נכון.
היא הייתה בפיגור, זאת אומרת חדרה הייתה בפיגור וזלקה החמיץ כדורים נכון, של 11 מטר.
נכון. תגיד, שימון.
אבל זה עדיין לא משנה את המצב, גם מול חדרה, גם מול כן, ריינה, שחיפה הרבה יותר איכותית.
אז צריך גם לנצח. תגיד, שימון, סבא בהרכב?
סבא לא אמור לפתוח בהרכב, אלא אם כן ברק בחר יפתיע. הוא אמור להיכנס כמחליף, להשתלב במהלך המשחק. אם מעניין אתכם הרכב, ואתה יודע, זה לא ודאי, זה הרכב משוער של מכבי חיפה, אז אני יכול לתת לכם אותו.
תן,
תן, תן.
ג'וט כהן אמור לפתוח בין הקורות, סונגרן יפתח בהגנה, סק בשון גולדברג, קורנו, אלי מוחמד, אבו פני שרי, חזיזה, דין דוד ועומר אצילי. זה הרכב המשוער לפחות
עכשיו מה, זאת אומרת קורנו ובוטיפיקה לא היו קשירים והיום הם כקשירים?
לא, קודם כל סונגרן כן היה קשיר, קורנו היה בספק הזה כי הוא עדיין עוד לא החלים במאת האחוזים, הוא הרגיש קצת את האחורי, אבל השלושה הימים האלה שהוא התאמן ואתה יודע, נתן לו עוד קצת להרגיש יותר טוב, הוא קשיר לגמרי.
האחורי תקין. בוא נלך לסכנין שמארחת היום במשחק דחוי את הפועל באר שבע, מה המצבה?
אוקיי, הסכנין מגיע ללא בירם קיאל, אבל עם הרבה מאוד באמת אמונה, אחרי הטקוס שהם עשו בבלומפילד עם מכבי תל אביב, בעשרה שחקנים, מבחינתו של קובי רפואה יודע שזה משחק מאוד מאוד חשוב בשבילו, בטח בבית, סכנין מתקשה להשיג נקודות בבית בתקופה האחרונה, מבחינת הקהל מעל ל-2,000 מועדים של סכנין כבר הפקיחו את מקומה, משחקי בית מהסוג הזה מגיעים בדרך כלל הרבה יותר, אבל אתה יודע, מזג האוויר, הקור הזה שיש בסכנין, חודר לעצמות, וכנראה שהרבה אוהדים חוששים להגיע.
אגב, מדיווחים שאני קורא משדה הקרב שם, של הדשא, הכדור קופץ.
כן, משכח הדשא אמרתי, בגלל שלא היו גשמים משעות הבוקר המוקדמות, משטח הדשא בסכנין
מקויין. ומה התחזית? מה אומרים שלא יהיו משקעים עד השעה 11?
אני לא בדקתי את זה, אבל לפי מה שאני רואה אצלנו בצפת, שנחשב יותר סוער מסכנין, המזג האוויר סביר לגמרי ואין גשמים.
אתם בשלגים שם, אתם נצורים, לא?
כן, לא, לא, היה לנו בבוקר והכל בסדר, הכל פתוח, הפסיקו הגשמים, הכל טוב.
הבנתי, טוב. שמור על עצמך, אל תצא מהבית.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
יאללה. מדב דייג, ידיעות אחרונות, אהלן, ערב טוב.
אהלן, טוב לכם.
הפועל באר שבע הייתה, עד כמה שאני זוכר, במלון בטבריה.
אכן כן, מאתמול.
כן, ועכשיו היא בדרכה, הוא כבר נמצאת בפאת סכנין. כן. ומה העדכונים?
הבוקר, בהתראה קצרה מאוד של מעכשיו לעכשיו, רמזי ספורי עבר ניתוח ארתרוסקופיה, היו לו כאבים, חצי כאבים ובברך, ואתמול באימון ממש הכאבים בלתי נסבלים, וכדי לא למרוח זמן ולמשוך זמן, החליטו לבצע מיד ניתוח, אז הקבוצה נסעה לטבריה, והוא היה בכוננות לניתוח, והבוקר בסורוקה הוא נותח בברך, והצפי זה שלושה שבועות ברך, הוא לא יהיה במשחק היום כמובן, הוא לא ישחק במשחק היום, הנסיעה לטבריה הייתה בשביל לפקס את השחקנים בהכנות למשחק ושלא התעסקו כל היום ביש משחק או אין משחק, אלא עובדתית יש משחק ותתכוננו למשחק. להערכתי בגלל המשטח ששימון אומר שגם אני קיבלתי דיווחים שיהיה משחק ושם לא היה גשם גדול היום בבוק בשעות היום, ממה שנראה אליניב ברדה ישחק היום ממה שאנחנו קוראים בכדורגל שלוש קשרים חזקים באמצע, בגלל תנאי המגרש וכו', ובהתקפה הקבוצה תחסר מעבר לרמזי ספורי גם את שפי סולימנו, אחד השחקנים הטובים בקבוצה, שהיום זה המשחק הרביעי מתוך העונש של ארבעה משחקים, ובשבת נגד הפועל ירושלים הוא כבר ישחק, אבל הפועל באר שבע יש סגל עמוק וסגל טוב, והיא צריכה לעשות את העבודה.
כמה אוהדים ידוע לך שנסו לשם?
מעט מאוד, 200-300. בבאר שבע, צחוק הגורל, בבאר שבע כל היום לא הפסיק הגשם, האנשים חשבו והבינו שאם בבאר שבע זה ככה, אז מה בצפון, ומעט מאוד אנשים עשו את הדרך.
הבנתי. על הכיפק, המון המון תודה.
כל טוב.
בוא נעבור לכדורסל, אריה.
בקיצור, התוכנית מתחילה עכשיו.
כן, ירושלים כמו עשו יופי של קאמבק, היו בפיגור כבר של 15-16 נקודות מול שטרסבורג, והצליחו לנצח באמת ביופי של משחק 81-80, עלו למאזן 2-1 בבית בשמינית הגמר, ואיתנו יונתן אלון, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים. אהלן, נראה טוב.
אהלן, מה העניינים?
זה נראה היה כמעט אבוד.
סיימנו מזג אוויר?
מה זה?
סיימנו לדבר על מזג אוויר?
לא, תשמע, אני רוצה להגיד לך...
האם יורד מטפטף בארנה?
לא, בארנה לא מטפטף.
אז הכל בסדר.
ברוב המכוניות נראה לי.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך שהייתי בירושלים ביום שני, הטמפרטורה הייתה 3 מעלות. באמת שאני לא מבין איך אתם חיים שם.
איך נקלט על האירוע?
שלחו אותי לעבודה, אתה יודע שאני לא יוצא מתחומי תל אביב.
זה הקשקוש הזה בכנסת.
אתה פספורט בעליות?
לא שומע.
החתמת פספורט בעליות?
לא, לא, מה שטוב אצלכם זה כמו באירופה, עוברים פשוט, רק מנפנפים לשוטר לשלום. אבל באמת קר, אני לא יודע איך אתם, אתה יודע, איך אתם חיים בטמפרטורות האלה. אבל בסדר. בואו נדבר על המשחק, הניצחון באמת יפה, הקאמבק יפה עוד יותר, אבל למה להיקלה לכזה מצב?
כן, נכון, האמת שככה תוך כדי המשחק, בטח בהתחלה התחושות היה שאנחנו התחלנו ככה צמוד, בפלוס צמוד, הרגשנו שאנחנו היינו כל פעם, אתה אומר איך אנחנו לא בפלוס 10, איך אנחנו לא מובילים קצת יותר, פתאום הם הפכו ורצו והביטחון קצת ירד, אבל אני חושב שמשחקים כאלה, שאתה הופך יתרון גדול, שנגדך, זה פתאום נותן לך גם להמשך תחושה שאתה תוכל לעשות זה בפעם הבאה.
תשמע, יש פה 4 קבוצות, 2 ישראליות, 2 צרפתיות, ממש שוות ביכולת, וכל תוצאה יכולה להיות בכל רגע, אבל בינתיים התחלתם לגרור גם ניצחונות וגם הפסדים, ואני צריך, בוא נגיד ככה, היינו מדברים על פועל ירושלים בתור קבוצת עבר, אם היא הייתה במפעל הזה, אם היא הייתה מפסידה בנקודה במקום לנצח, אז צריך להבין, מדובר פה בניצחון מדהים, באמת, מהבור שיצאתם, איפה לדעתך הייתה נקודת המפנה?
אני חושב ש... קודם כל אני חייב להסכים איתך וגם להזכיר לכם שגם בחולון שניצח משחק מאוד מאוד קשה, גם ניצחו בנקודה.
נכון.
גם משחק שהיה יכול ללכת לכל מקום, ואני באמת מאוד מסכים איתך שזה 4 קבוצות פחות או יותר שוות ברמתן.
איפה הייתה נקודת המפנה אתמול?
יונתן? הלו? נפל לנו מהקו,
כנראה. במינוס 3, הבנת?
לא מינוס 3, מינוס 3 לא הייתי מחזיק מעמד.
מה ההבדל?
6 מעלות.
ההבדל במינוס 3-3, זה קו קטן, מה אתה עושה?
לא, בוא נתשמע, זה ממש קשה. אתה יודע, אני חושב שאתה צריך לגמילה מיישון לירושלים, כי בחורף אתה לא יכול לשן שם.
אני לא יכול לנשום בקור הזה.
לא, אבל אתה רוצה לצאת לעשן סיגריה, אתה לא יכול. יונתן, אתה איתנו? יונתן?
כן, אני שומע.
הנה, עכשיו אתה שומע.
איפה הייתה באמת אתמול נקודת המפנה? כי זה נראה כמו בור בלי תחתית.
אני אומר, אני חושב שהיו גם 2 נקודות מפנה, גם 2 סלים מאוד משמעותיים של ספידי סמית, ככה שפילו את הביטחון, וגם הכניסה של איתי סגר, שפתאום נתן לנו איזשהו בוסט של אנרגיה, גם הגנתי, וכן לרות קצת. זה 2 נקודות ספציפיות שהיו במשחק אתמול.
תשמע, יש, משחק אצלכם הגבוה, אם מותר לי, הכי טוב בארץ. מה שהנקינס הזה עושה זה דבר מדהים, ומי שהסקאוט ששם עליו, שהצליח להביא אותו, באמת מגיע לו הכל.
כל הכבוד, לא אני, דרך אגב, אבל כל הכבוד.
אוקיי. עכשיו, לגבי איתי, מה שקורה, ברגע ש... קודם כל, פעם ראשונה שאני רואה אותם אתמול, שיחקו ביחד. זה משהו שמתורגל?
זה מתורגל, זה גם קרה. זה קרה כמה פעמים במהלך העונה, אבל בגדול, יש לנו M50 ויש לנו 40, זאת אומרת, לי יותר וזה 4 ו-5.
כן, אבל כמו שאתה אמרת, ברגע שמשחק הנקינס, אתם בחמישייה התקפית, וכשאתם משחקים עם איתי, אתם באיזה חמישייה הגנתית, כי הוא לא פקטור בהתקפה, למרות שהוא עשה אתמול סל מדהים בהדבה.
עשה, כן, עשה סל מדהים, חשוב גם מנטלית. אני לא יודע, אני חושב שעם איתי אנחנו יותר הגנתיים מאשר עם הנקינס. אני חושב שאחד הדברים היפים שנבנו בקבוצה הזאת השנה, שוב פעם, לא אני זה שבניתי אותה, זה שאין לנו באמת שחקן הגנה לא טוב. זאת אומרת, אין באמת איזושהי הרכב הגנתי רע אצלנו, ואנחנו בכל מצליחים לשמור על יציבות הגנתית לאורך כל המשחק. אני חושב שזה מאוד עוזר לנו.
תשמע,
הגנתית, אבל אתה יודע, שאתם באמת נותנים הגנה כל ארבעת הרבעים, קבוצות לא מגיעים ל-80 נקודות.
נכון.
אתם מחזיקים אותם, אתה יודע, עם טיפה למאמץ, גם על פחות מ-70 לעתים. נכון. אתמול היו שם דקות שבאמת הצרפתים הגיעו לסל, אתה יודע, באמת בקלות יתרה.
היו כמה דקות הגנתיות פחות טובות, היו כמה שלשות מאוד קשות שהם שמו, נכון. שקצת מוציאות לך את הרוח מהמפרשים. בסוף שאתה בוחן את ההגנה, אתה יודע, אתה גם יש זריקות שאתה מוכן לחיות איתן, אבל באופן כללי, הפועל ירושלים, אני חושב, וזה גם בשבילי מאוד מאוד כיף, קבוצה שרואים את האיכויות ההגנתיות של השנה, ורואים את הרגלים ההגנתיים של השחקנים, זה...
תשמע.
הרי יכול להגיד לך, זה לא פשוט להגיע לרמה הזאת.
תקשיב, אני גילוי נאות, שאני ראיתי אתכם בתחילת העונה, אמרתי, זה גוף חסר תקנה. למה? מכיוון שמי שהיה אמור לסדר את הקבוצה, זה ספידי סמית, זה עוד, ככה הוא נראה אז, בלגניסט, הולך עם ראש בקיר, כמו איך קראו לו בשנה שעברה, כל פעם יש דורות כאלה, תקן לבלגניסט בקבוצה. איך הוא עבר את המהפך הזה? אתה פתאום רואה שחקן שמביט על המגרש, שעושה מהלכים בסבלנות, מה קרה לו?
תראה, כשאני הגעתי הוא כבר היה טוב, אז...
אתה ראית, אבל מה היה, איך זה נראה?
כן, אני לא יודע להגיד לך את התהליך, אבל אני יכול להגיד שהוא כמו כל הקבוצה, שבסך הכל, אתה יודע, זה חודשיים וחצי של הכנה, פלוס כמה משחקים, זה מאז מאוד זמן להכיר אחד את השני, להסתגל למאמן, לשיטה, לקבוצה חדשה. אני חושב שמה שיפה לראות, ואולי זה גם מסר לשאר איך שאנחנו מסתכלים על הספורט פה בכלל בארץ, זה שאם אנחנו מאמינים בדרך ועובדים נכון, התוצאות מגיעות. עכשיו, אתה יודע, התוצאות זה לאו דווקא תואר, אלא השיפור מגיע, וצריך להיות סבלנים ולהאמין, ותהליכים, לא זבנג וגמרנו. ובגלל זה גם המשכיות היא כל כך חשובה.
תגיד, קוף, אתה יש לך סימפתיה לשמנים, מה אתה אומר על המאמן?
בגילו הוא כבר יכול, קודם כל, ג'יקיץ'.
אבל יש גבול, הוא כפול ממך.
מי?
ועדיין, ג'יקיץ'. אבל לא, מה אתה
אבל
אומר?
זה נראה, עזור. תשמע, קודם כל אני רואה אותו כמורה לכדורסל, תראה מה הוא עשה כאן.
יפה.
אתה יודע מה, 4 חודשים, לקח קבוצה שבאמת, הגנתית, לא הייתה קיימת, אם אתה זוכר, ונתן שם נכון. בונה, אצלו מי שלא עושה הגנה, הוא זורק אותו חוצה.
אז אולי תשתף אותנו, אלון.
קודם כל, גם בשבילי, כמאמן, במהות שלי, זה חוויה, וזה מדהים לראות את זה. אני חושב שזה באמת משהו שלא ראיתי, עבדתי בהרבה קבוצות בארץ, עם מאמנים באמת יוצאים מהכלל, אבל גם בשבילי, הדרך הזאת, והירידה לפרטים, והחוסר סבלנות לטעויות הגנתיות, אני חושב שזה באמת, זה באמת זכיתי. זה משהו שלא היה לי שום צ'אנס לחוות את זה, אם לא בסיטואציה הזאת. יש לנו הרבה מה ללמוד. יש לנו...
יש לכם... יונתן, יש לכם הרבה משימות בתקופה הקרובה, גם ה-BCL, גם גביע המדינה, זה הכל, אתה יודע, זה באמת אי אפשר להוריד את, את הדופק לשנייה.
עכשיו המשחק אצלכם בבית, אין תירוצים.
לא, גם ככה אין תירוצים אצלנו. כל ירושלים לא מועדון שמשתמש בתירוצים, נעשה הכל בשביל להצליח. כן, הגענו למאני טיים, אני חושב, מאני טיים הראשון של העונה, או השני של העונה. ועכשיו תורנו להוכיח שאנחנו שווים את זה.
שמע, יונתן, יש, אני אומר לך שוב גילוי נאות, אני פותח טלוויזיה בשביל לראות את הפועל ירושלים, אני מחכה לשני שחקנים. אחד זה נועם יעקב, והשני זה גלעד לוי, 2.20 מטר. לוי, עוד לא ראיתי אותו משחק דקה, ואני מבין...
נועם יעקב שחק פחות מדקה.
לא, בסדר, הוא הגיע באמצע העונה וכן הלאה, ואני מכיר. אותו. בסדר. תן לנו איזה אור בקצה המנהרה.
יש הרבה אור. קודם כל שני, כאילו, אני מפריד בין שני הסיפורים, אוקיי, שני סיפורים מאוד מאוד שונים.
שניהם היו שחקני חמישייה באליפויות אירופה לנוער.
כן. גלעד לוי, החתמה לטווח ארוך של גיא ירל ויותם אלפרין, השקעה לטווח ארוך לחמש שנים, לא שחקן שאמור לבוא היה ולתת דקות משמעותיות כבר עכשיו, זה גם מה שהיה בשיחות איתו. באופן טבעי, כמו שאתם יודעים, גם גבוהים בדרך כלל, הפריים שלהם הוא באזור 28, 29, 30, לוקח להם קצת יותר זמן.
אז יש לו 10 שנים, באמת לחכות עד שיקבל 5 דקות.
לא, זה? אמרתי פריים, לא אמרתי התחלה.
אתה אומר, אז הפרי פריים יהיה 25?
לא, אני לא יודע, זה מאוד תלוי בו, ומאוד תלוי בסיטואציה, אבל זה לא שחקן שהגיע בשביל ישר, וגם לא צריך כל הזמן למדוד את הדקות שלו, צריך לראות את התהליך היום למי שהוא עושה. בראש ובראשונה הגופני שהוא עושה בעיניי,
וגם במובן הזה הקטע, הקטע שבאמת עם שחקן שבממדים שלו שצריך לעבוד בשבילו, זה בכל ענף ספורט, זה אם בכדורעף או בכדוריד ובטח בכדורסל, אתה יודע, צריך לייצר את השיטות שמירה בשבילו אזורית, שהוא יפתח ידיים. זה לא שהוא, אתה יודע, הוא לא יכול בממדים האלה לקחת שחקן אישי, אתה יודע, הוא לא כמו המקסיקאי של ריאל. אבל באיזשהו מקום אם לא יעשו את זה בשבילו והוא יאבד תחושת משחק, ההתפתחות שלו תיעצר.
איך הוא מתמודד עם הנקינס באימונים? איך הוא מתמודד עם הנקינס?
אנחנו באמת בשלישייה, זה הנקינס, איתי סגב, והוא שנותנים בראש אחד לשני כל יום. זה הדבר החשוב בעיניי, התמודדות היום יומית הזאת. איך הוא מתמודד? כמו שאמרת, הנקינס זה אחד השחקנים הכי טובים ב-BCL. דוחף אותו למעלה, גם אפשר, אני יכול להגדרות לכם על הנקינס, שהוא גם אישיות מיוחדת, שיכול לקחת תמיד את גלעד ולהסביר לו ולעבוד איתו, שזה כיף, כיף לראות. גלעד בתהליך מצוין, לדעתי, ממה שאני רואה, ויומו יגיע.
אוקיי.
לגבי נועם, ונועם לא היה מגיע לנו עם לא הפתיעה של נועם בבואן.
כן.
הוא יישאר?
לא היה משהו מתוכנן.
הוא יכול להישאר?
יש לו חוזה בבינרבן.
יכול להיות מושל.
הוא יכול להיות מושל עוד שנה, אבל כרגע חוזר אותו מעונה. נועם הוכיח גם במשחק נגד אילת, שהוא יכול לתרום היום, בטח בליגה הישראלית, הוא עשה את זה והוא עושה את זה. כיף לראות את זה ומשחק, הקהל התחבר אליו, אנחנו נורא התחברנו אליו. רק שימשיך להצליח.
על הכיפק. המון המון תודה, תצליחו.
ותזכיר לחומסקי לקחת את התרופות כל בוקר, את הכדורים.
הלוואי עליי.
לא, שירגע, שירגע.
להתראות.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
אז זה כמו שלנו ערב שני משחקים במסגרת ליגת העל, נתחיל במשחק בין בני סכנין להפועל באר שבע, בני סכנין מגיע לאחר התיקו אחת שלה מול מכבי תל אביב, ובאר שבע חייבת לנצח על מנת לשמור על מרחק ביטחון של 4 נקודות ממכבי חיפה, במידה וגם מכבי חיפה תנצח את חדרה, בני סכנין מארחת את המשחק הזה, בוא ניתן את היחסים לקבוצה שנמצאת במקום 20-22 נקודות, באר שבע מקום שלישי עם 45 נקודות, ניצחון ביתי של בני סכנין פי 5, תיקו 3.50, וניצחון חוץ צפוי של באר שבע 1.45. קוף הימור שלך?
איקס.
איקס, תוצאה מעניינת.
כן.
שדי דוחקת את באר שבע.
לא, לא דוחקת, קבוצות עוד ישירו נקודות. מה? כך זה נראה לי, אתה יודע שבאמת המשחק וכל זה לא יתעלה, אבל יכול להיות שאני אופתע שוב, באר שבע מפתיע.
אריה.
בירם קיאל זה פקטור, באר שבע.
אני מסכים איתך, אני חושב שבאר שבע ישיגו את הנקודות.
לא בקלות,
לא, אבל... לא, אף אחד לא חושב שזה משחק קל, בכלל לא פשוט תמיד לשחק בסכנין. ממשיכים לעבר המשחק השני במסגרת ליגת העל, הפועל חדרה מארחת את מכבי חיפה, מכבי חיפה מקום ראשון, תרצה להגדיל את הפער בפסגה, הפועל חדרה מקום תשיעי, עדיין עם סיכוי מסוים להפיל לעבר הפלייאוף העליון, פה היחסים עוד יותר ברורים, ונוטים במובהק לטובת מכבי חיפה, ניצחון ביתי של הפועל חדרה 7.90, תיקו 4.60, ניצחון חוץ של מכבי חיפה 1.20, אריה.
אתה, מכבי חיפה זה בזבוז זה, מה, בשביל גרוש וחצי? נראה, נלך על תיקו, אולי, אולי גרדו.
אתה אומר, הפועל חדרה עוד פעם ישימו אוטובוס ברחבה.
מה זה אוטובוס?
אוטובוס ונונון.
לא אוטובוס,
חניון אוטובוס. תחנה מרכזית, תחנה מרכזית.
חניון.
כן.
אוקיי, אז אתה גם חושב שזה יעזור להם?
אני חושב, אני לא יודע אם יעזור להם, אבל זה מה שילך, אני הולך על זה, אליקס.
אליקס.
דרך אגב, קורצקי לא בונקריסט, אבל...
הוא לא ישחק היום כדורגל כוללני.
לא, לא.
לא יהיה טוטל פוטבול היום מחדרה.
נכון, נכון.
אני בכל זאת הולך עם החיפאים, עם ניצחון חוץ של מכבי חיפה. נעבור אליך דורסל, יורו קאפ, הפועל תל אביב מול גרן קנריה, גרן קנריה הקבוצה הכי טובה במפעל, קבוצה סופר מרשימה, גם הפועל תל אביב עד עכשיו עושה תוצאות יפות מאוד במסגרת האירופאית, שם המשחק פה הפרש, וההפרש שנוטע בדיוק נקודה אחת לטובת גרן קנריה, אם גרן קנריה מצרה בדיוק בנקודה אחת פי 9, ניצחון חוץ שלה, מעל או מתחת 1.80, קופי מורשך?
לא, אני לא יודע מה מצבו של ג'קומן בראון בקטע הזה.
מאוער באופן תמידי.
וגם מה קורה עם אונוואקו, עם האצבע וכל הדברים האלה. ראית את המשחק האחרון עם חולון.
הפסידו לחולון.
הפסידו לחולון, ובאמת היו שם בעיות. חוץ מזה, גם בגרן קנריה הם אכלו חצץ.
חתיכת קבוצה.
אני הולך, כן. אני הולך עם גרן קנריה לנקודה כישוב. אין לי את המידע, אולי יותר מאוחר.
אני הולך גם על ניצחון חוץ של גרן קנריה. אריה?
בול נקודה.
בול נקודה, להפועל, לגרן קנריה.
אם זה כבר, אם זה כבר אוקיי, נקודה לפועל לשם, ניקח את הכסף.
ושמינית גמר, הגביע הצרפתי, מרסיי מול פריס סן ז'רמן, מרסיי במקום השני 46 נקודות, פריס סן ז'רמן במקום ראשון 54 נקודות, יופי של מפגש כבר בשלב שמינית הגמר, ניצחון ביתי של מרסיי 2.95, תיקו 3.20, ניצחון חוץ של PSG 1.90, קוף בקצרה.
איקס.
איקס. 3.20, זה יחס הכי גבוה. אריה?
פסאז'.
פסאז'. אני גם הולך פה על איקס. תודה חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
מה אתה אומר על אריה, על רעידות האדמה פה? אני כמובן קורא, אתה יודע, ב-16:58 תכנסנו לאולפן. 3.5, זה יכול לגדול קצת, אריה.
אני רוצה להגיד לך, אני גר בקומת קרקע.
אז מה זה עוזר?
זה עובר לי מתחת לרגליים ומעל הראש. עד עכשיו עוד לא הרגשתי.
אני יודע,
אבל אנשים שגרים בקומות עליונות, אתה יודע, זה כמו להבין מה זה להיות לולב.
לא, אבל תקשיב. נכון, כרגע זה בשומרון, אתה יודע, מרגישים...
זה בשומרון, הבן של אשתי גר בשומרון.
בסדר. אבל יש לו ברירה לקחת האוטו להגיע לישראל. אנחנו מדברים, אתה יודע, גם פה, אנשים הרגישו בתל אביב, בכל מקום. בוא נסכם דבר אחד, אנחנו לא בנויים, זאת אומרת, התשתיות אצלנו.
אז מה הייתי תשתיות? אני, לא משנה איפה, בבונקר, בקומה 15, יש רק דבר אחד, אני מחבק בכנות, יש רק דבר אחד שאני פוחד ממנו, רעידת האדמה. זהו. כל היתר שאירו בגזים, שיטפון, טיל, לא מעניין. לא. רעידת אדמה משום מה, זה הדבר, אתה יודע? בגלל זה אני לא נסעתי, אני לא יודע, 30 שנה כבר לטורקיה. זהו.
רק בגלל רעידות אדמה?
אתה לא מאמין.
גם בארצות הברית היו רעידות אדמה.
שם אין לי בעיה. לא, אני לא אסע לסן פרנסיסקו. אבל אני מסתובב, מה, בניו יורק הייתה רעידה אדמה?
לא, בניו יורק אם זה רואה את זה מתפצל, באמת חמשת הרבעים, אתה יודע, יתחילו לשוט באוקיינוס.
הרעידת אדמה שהכי מדהיגה אותי, זה המצב של הפועל רמת גן.
די, עזוב, אני לא רוצה לדבר על זה. טוב, היה לנו בוקר, באמת היסטוריה בוקר, מעבר לרעידות האדמה והמצב שם בדרום מזרח טורקיה, שבאמת קשה לצפייה, אבל זו המציאות.
הרעידות משנה, דרך אגב, זה מרוב העיתונאים הישראלים שלוחצים על הלוחות הטקטונים.
הטקטונים, כן. רק שתגיד, תל אביב על זה לוח טקטוני?
לא.
מזל. לא, אמרתי, תשמע.
אבל זה, אני... זה בן גורדון לפרישמה, זה לא קשור אליך.
כי אני מעבר להרקון.
כן.
הבנתי. לא, אבל מה שכן, ההרקון לא יהיה צונמי, אין בו מים כמעט. זה גם כן טוב. בכל מקרה, ראית היום את לברון בבוקר? לא. משפר את, קובעת שיא הנקודות, שיא היסטורי?
למה זה השתנה מאז?
לא, אבל זה, אתה יודע, היה בזה משהו יפה, אתה יודע, אמריקאים, אמריקאים יודעים ליצור דרמה, אתה יודע, באמת...
לא, לא, זה משהו ששווה את הדרמה.
מבחינת כדורסל זה היה, אתה יודע, בלתי נסבל, זה היה במחצית שם כבר 150 נקודות במחצית.
טוב שאתה מספר לי, כי לא צפיתי. אני, יש לי שחרור מאירועים היסטוריים.
אבל כולם חיכו לזה?
לא, זה לא מזזל באף אחד שלא ישן הלילה, ואני אישית מכיר אנשים שקמו וראו ושמעו והתרגשו.
עכשיו תגיד לי, אם אדם שיש לו ארבע טבעות, ויש לו, הוא מדורג כקלעי הטוב בהיסטוריה.
לא, לא, הוא לא הקלעי הטוב בהיסטוריה.
מלך הסלים.
נכון, אבל הוא לא הקלעי הכי טוב.
באחוזים. אז בסדר, אז הוא גם מלך הסלים.
הוא קלה הכי הרבה נקודות.
כן, הכי הרבה נקודות, וגם נמצא מדורג בין הסרט מוסרי האסיסטים. זה עושה אותו לגדול מכולם, או שעוד לא אצלך?
זה מראה שקודם כל, הוא בוודאי, הוא לא צריך אישור ממני, הוא מהגדולים. אבל זה שמישהו מוסר אסיסטים, דרך אגב, אני לא מדבר דווקא על לברון, זה לא אומר שהוא שחקן קבוצתי, אל תתבלבל. אתה מחזיק כדור 48 דקות, אתה מחזיק רבע מהמשחק בכדור, אז אתה, מה שאתה לא זורק, אתה מוסר, והוא יודע למסור, והכל טוב ויפה. סטוקטון, הוא באמת מלך האסיסטים.
אז בוא עכשיו באמת נכניס מישהו שזה באמת כל חייו, סורוקה מנערות הספורט, אהלן, ערב טוב.
כל חייו משש בערב ועלה, מעניינים.
שש בערב ועלה, נו, בוא נעשה שש בערב ועלה עד שמונה בבוקר.
אני בעיניי מייקל ג'ורדן תמיד כנראה יישאר מספר אחת, אבל
גם בעיניי,
ואני לא אתווכח איתכם,
אבל אני רוצה לך דבר אחד,
בעיניי לברון מספר שתיים,
כן, אבל אני, אתה יודע, אני מסתכל ואני באמת, קשה לי באמת לקבוע בכל ענף ספורט שאני אוהב מי הגדול, ואני אוהב הרבה,
זה ויכוח של בתי קפה,
לא, זה פשוט עניין של שנתונים ועניינים במה היה המשחק הזה, מה הוא היום, אבל אני מסתכל, באתי הבוקר במשחק עם אוקלאומה, ותשמע, האיש בן 38, והוא נותן עבודה של מישהו בן 26.
נכון. תראו, אמר הרגע שהוא לא הקלה הגדול בכל הזמנים, אגב אני מסכים, אני חושב שבמכניקת קליעה ויצור נקודות נטו...
לא בגלל זה. אני אומר, תראה, אם מודדים סך הכל נקודות, זה המכפלה של שנות השנים שהוא שיחק, זה לא מקרה שהוא וקרים הם מקום ראשון שני, הם שיחקו 20 עונות, שזה הישג אדיר בפני עצמו, אבל אם אתה רוצה למדוד, תמדוד ממוצע למשחק, ואתה תראה שמי שמוביל זה וויל צ'מברלין ומייקל ג'ורדן.
אתה באמת חיית בתקופה של וויל צ'מברלין, ואתה יודע שוויל צ'מברלין שהוא שיחק, היו בליגה אולי שניים, שלושה שחקנים בגובה שלו, והטקטיקות של קבוצות היו, תן את הכדול אלה ווילט, ווילט עומד מתחת לסל,
גם עם קרים, סורוקה מן, גם עם קרים, אותו דבר היה גם עם קרים, הוא לא ייצר מצבים של אחד אחד.
רגע, אבל זה רק צד אחד של המטבע. הצד השני, שהם לא זרקו שלושה אחת כל הקריירה.
הוא לא היה צריך, למה לא יזרוק שלושה אם הוא קולע מעל כל שחקן?
מכיוון ששלושה זה שלוש נקודות ושתיים זה שתיים.
וכמה שלושות, מה תהיה קריירה של לברון ג'יימס בשלושות?
לא יודע.
הוא קבע אותו השנה, תשע. אז זה עוד 9 נקודות מעבר ל-32, אז זה סתם ב-32-41. ווילט לא צריך לקלוע שלשות, כי אם ווילט היה קולע שלשות ב-40%, אבל קולע סלי 2 ב-80%, אז מתמטיקה פשוטה מראה שהיה יותר לא קולע לקלוע ב-2. אבל אנחנו לא נכנסים לדיונים האלה של ווילט וזה, כי אני באמת חושב שכמו שאמרת, זה עניין של עידנים, זה עניין של סגנון משחק, זה עניין של איזה כדורסל אתה אוהב.
נכון. אתה יודע, אני מסתכל, אתה יודע, אני ראיתי באמת הרבה שנים של קרים, ואני מסתכל היום משל על יוקיץ', ויוקיץ' הרבה יותר, אתה יודע, מגוון, מפותח, חושב, רואה, הוא כמו, אתה יודע, הוא כמו פוינט סנטר, האיש כמעט כל ערב שני טריפל דאבל, זאת אומרת, לא היה את זה, לא היה את זה לקרים, קרים היה לו את המרחב מחיה המצומצם שלו, להיכנס, אתה יודע, עם הזריקת וב שהוא פיתח אותה לדרגת אמנות, אבל היה בתור כדורסלן, מעבר להיותו סנטר מחונן, הוא היה די מוגבל בכדורסל של אז לעומת היום.
מה אתה אומר? תשאל את וורדי ואת מג'יק ואת זה אם הוא היה מוגבל.
לא, תגיד לי מה, הוא עושה מה שעושה יוקיץ'.
מבחינת הכישורים שלו, הוא לא יוקיץ' והוא לא קולע את
השלוש. לא, ממש לא, ממש לא.
תראו, בעיניי האספקט הכי underrated אולי אצל לברון ג'יימס זה אינטליגנציית המשחק שלו. כולם מדברים עליו כי הוא אתלט מטורף, כי הוא שחקן, הוא רכבת מסע. אבל לברון ג'יימס, סיפר פעם דמר דה רוזן, לברון ג'יימס היה משחק נגד טורונטו, והוא היה אומר לשחקנים של טורונטו מה התרגיל שהם הולכים לעשות לפני שהם עשו אותו. זה היה ברמה של לשחק עם המוח של היריבים שלו, שהוא ידע, הוא יודע כל מהלך, יש לו זיכרון צילומי מטורף. הוא למד מה הגנות נותנות לו, אמר את זה אתמול לפי מישהו, אני חושב וייד, שהוא למד מה הגנות נותנות לו, מה הזריקה הכי פחות יעילה שהגנות מרשות לו, והוא התמקצע בזריקה הזאת. הוא היה רע בפוסט-אפ בסדרת הגמר של 2011, הוא הלך לקח שיעורים אצל הקים אולג'ואן בפוסט-אפ, ב-2012 הוא לקח ככה אליפות. הוא לא היה מספיק טוב בשלשות, אז היום הבן אדם מסוגל לקלוע לך שלשות מעשרה ו-11 מטר אם אתה נותן לו את הזריקה.
לא, תראה, הוא סופר סופר מקצוען, אין בכלל ויכוח, ועוד דבר שאני מוריד את הכובע, יש לבן אדם הזה דעות בנושאים חברתיים ובכלל, והוא לא מתבייש.
גם לקרים יש,
נכון,
תמיד היה לו.
נכון,
זה שהוא התאסלם קודם כל, מילו אלסינדור לקרים אבדול ג'אבר, והביע את דעתו כל הזמן על המוסלמים השחורים, היו לו הרבה הרבה לפני לברון.
לא, לא, אני מסכים איתך, אבל אני אומר, הוא גם מביע את הדעה, והוא שם משהו, שאתה רואה מה היה עם מייקל, הבן אדם שם משהו גם בסיכון.
לא, מייקל אמר שגם רפובליקנים קונים נעליים.
נכון.
לברון ג'יימס לא אכפת אם רפובליקנים לא יקנו את הנעליים שלו. אגב, אני בטוח שיש גם הרבה רפובליקנים שלא סובלים את ה-NBA בגלל לברון, וזה בסדר. ולברון אומר, אני לא עושה את החישובים האלה, אני כן רוצה להגיע לקהל כמה שיותר גדול, ואני בעיקר מתייחס לקבוצת היחוס שלי. ה-NBA זאת הקבוצה עם הקהל הכי אפרו-אמריקאי, הכי דמוקרטי ב-NBA, אגב, היחיד בארצות הברית, אגב, היחיד שהוא יותר זה ה-WNBA, וה-NBA פונה לערכים ליברליים ולליגה עולמית, והיא פונה לאנשים שהם מיעוטים, והיא פונה לסיפורי סינדרלה, ולברון ג'יימס, גם כשהוא עבר את קרים אבדול ג'אבר, ראה בעיני רוחו את הילד הקטן מאקרון אוהיו, עם אמא חד-הורית, שגדל בשכונת מצוקה, והדבר הראשון שהוא חשב עליו, זה מהכסף שהוא עושה, הוא יוכל לקנות לאמא שלו בית. לזה לברון מתייחס. ונכון שיש לו היום פרספקטיבה הרבה יותר רחבה, אבל לברון זה הרבה יותר מכדורסלן. זה more than an athlete.
אתה יודע, אבל בתקופות של, באמת בתקופה של קרים ושל ג'ורדן ואחרים, זה לא האגו, תמיד היה האגו, כן? גם מג'יק היה לו אגו.
שחקנים ברמה הזאת.
אבל שחקנים ברמה הזאת, האגו של לברון בולע קבוצות. אז זה לא היה ככה.
אז הנה, אולי כדאי להסביר, כדורסל זה משחק קבוצתי. והוא קיבל, טוב, בוא נגיד, קיבל את הכדור הבוקר, כשהקבוצה שלו אפילו לא בפלי-אין.
כן. טוב, בוא, אנחנו צריכים לשחרר את סורוקה, מי שבאמת שואל כמה זה נגמר, אז אוקלאומה ניצחה 133-130, ובמחצית כבר לא היה מה לראות, חוץ מחכות לשיא, כי אמרתי לך, היה 150 נקודות, שתי קבוצות בחצי. סורוקה מן, המון תודה.
תודה לכם,
ביי.
דיברנו קודם כל על הפועל תל אביב, באמת נגד גרן קנריה, שהיא סופר גרופ במפעל הזה של היורו קאפ, ביולב, אבל הפועל תל אביב, אני רוצה להגיד לך, עד עכשיו מאוד מאוד מפתיע. אני חשבתי שבאמת, אם הם יעשו 6 ניצחונות, מתוך 18 המשחקים בסיוב הראשון, לא יודע, זה יהיה סוג של הישג. הקבוצה מתמודדת כרגע על מקום שני בבית שלה.
תשמע, הפועל תל אביב, לא רק שהיא מפתיעה אותי, מכיוון ששחקנים טובים היה ברור שיש לה, הם עדיין מגרדים את הפוטנציאל. תשמע, אתה רואה עד לאן, מצד אחד, קבוצה אשכמונים, קבוצה ג'קובן בראון, אז אתה משחק, אתה משחק באש.
בגלל זה אתה תמיד, אתה תמיד שביר.
נכון.
אתה תמיד במה שנקרא בשלוש וחצי נכון, בסולם ריכטר.
נכון. ואני אומר, לבנות זה על הקרסול, ולא יודע מה עוד יש לו שם, כל פעם זה משהו אחר, זה מסוכן. מצד שני, אתה יודע מה, אני מסתכל, כל פעם יש להם איזה שחקן, שפעם מנפורד פתאום דופק.
מקרי.
מקרי 36, כל אחד פתאום. אני עוד לא ראיתי פעם אחת שהתחברו שם באמת כל החבורה.
כן. ארלי וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
ניצלנו את הדקה האחרונה כשסער השיג אותך לדבר על הפועל תל אביב, ועל כך שהיא מפתיעה במצבה כרגע ביורוקאפ, לא ציפינו לכזאת כמות ניצחונות. מצד שני, מגיעה גרן קנריה, שניצחה גם את הפועל במשחק בספרד, ואני חושב באמת, אתה יודע שאם אנחנו לא יודעים מה מצבו של קודם כל של ג'קובן בראון, שבחולון לא יכול היה להשפיע על המשחק בגלל פגיעה, ואני גם לא יודע מה אמון וואקו עם האצבע ושאר החבר'ה, אז בוא תעדכן אותנו.
כן, קודם כל, אם יש משחק בית קשה, זה המשחק הזה. גרן קנריה, לפי סוכניות הימורים, מדורגת ראשונה בתור הפיבוריטית לקחת הגביה. הפועל תל אביב, אגב, במקומות 3-4, זאת אומרת, רואים אותה כקבוצה ששווה חצי גמר. ושתי הקבוצות שולטות במדדים הסטטיסטיים, כמעט בכולם, לפחות מבחינה התקפית במפעל הזה, אבל עושות את זה בדרך שונה לחלוטין. גרן קנריה, למרות שיש לה לא מעט שחקנים גבוהים, היא קבוצה שקולת המון ל3, והפועל תל אביב, למרות שהיא קבוצה של גרדים, היא קבוצה, אני חושב, שקולת הכי הרבה ל2, כי היא משחק, גם משחקת פנימה לגבוהים הסטים שלה, גם הגרדים של החודרים המון לסל. עכשיו, שאלה ג'קובן בראון, נראה לי כבר מתיש לדבר עליו, על המצב רוח, על המצב הרפואי, על whatever.
כן,
אנחנו יודעים דבר, אנחנו יודעים דבר אחד.
ארלה, צריכים אותו, תקשיב, זה
בדיוק.
לא...
אז אנחנו,
זה אחרת שהוא מוביל את המשחק, או בר תימור מוביל את המשחק.
נכון, אז אנחנו יודעים הערב דבר אחד, ג'קובן בסגל, ג'קובן ישחק, איך הוא ישחק, אף פעם אתה לא יודע, אבל אנחנו יודעים גם שיש לו עכשיו בעצם, בייסיקלים, רוצים חודש חופש אחרי המשחק הזה, כי המשחק הבא ביורוקאפ יהיה רק בעוד חודש, גביע כבר אין להפועל תל אביב, משחקי ליגה, אם צריך, וגם לא נגד מכבי או חולון או ירושלים, אם צריך אפשר גם לתת לו לנוח או להשאיר אותו בצד, אז אם זה בעיה פיזית, אז הפועל תל אביב צריכה לסחוב את הערב הזה, ואחר כך לתת לו את המנוחה, את הטיפולים, מה שהוא צריך. ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב העונה, אז נכון, אם ג'קובן לא משהו, אז בר תימור אולי צריך לשחק יותר רכב, אבל היא לא תלויה לגמרי בג'קובן, כי מנפורד מצוין, ומקרי מצוין, ובשביל זה הביאו אותם, והפועל תל אביב יכולה לנצח גם בלי ג'קובן או עם ג'קובן רע. ודבר אחד אני יכול להגיד בוודאות די גבוהה, בסוף הערב הזה אנחנו נדע לאן מועדות פניה של הפועל בדירוג של הבית הזה, כי אם היא מנצחת את גרן קנריה היא נצמדת אליה ולאנקרה, והיא תהיה עד הסוף כנראה במאבק על מקומות, על שלושת המקומות הראשונים. אם היא מפסידה קשה לי לראות אותה מדביקה את השניים האלה.
נזכיר רק שבאמת במפעל הזה הדירוג הוא סופר חשוב, כי זה משחק פלייאוף, משחק אחד.
כן ולא, שתדור... כן ולא.
למה?
כן ולא, כי אם זה היה סדרות, אז יתרון הביטיות היה הרבה יותר
לא, מפורתי. אבל אם אתה מערך במשחק אחד...
אז ראינו שנה שעברה, הנה, ראינו נכון. את בורסות פה שנה שעברה, מהמקום השביעי, בלי משחק אחד בבית הגיע עד הגמר, ופרטיזן, ובדלונה, וקבוצות אחרות, וגרן קנריה עצמה, כולם עפו בשמינית וברבע, מהמקום הראשון והשני, אז אני לוקח את זה ברבון מורה, כי במשחק אחד, אם הוא לא מתחיל כמו שצריך, או אתה בא קצת פלט, אז פתאום הביתיות יכולה להפוך לסיפור די מלחיץ.
אז הביתיות לא חשובה.
היא חשובה, בטח להפועל תל אביב, עם האווירה שיש לה בבית והכל, אבל זה לא מבטיח שום דבר.
תגיד...
תמיד אתה מעדיף לשחק בבית, אבל זה לא מבטיח שום דבר.
תגיד, סלוטר שמשחק בקנריה זה הפולני?
כן, כן, ויש להם גם את בלצ'רובסקי הגבוה, שזורק הרבה מבחוץ, כן.
יש לנו חשבון ארוך איתו.
כן, אני מקווה שלא לא, 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 לא נגלה סימני של פוסט-טראומה על תומר גינת וזלמנסון וברטי, טוב, ברטי מור לא היה באליפות, אז בסדר.
אוקיי, גם זלמנסון לא שחק יותר מדי,
הפוסט-טראומה
לא תירוץ.
איזה ציון, איזה ציון אתה נותן עד עכשיו להפועל תל אביב בשיתוף של אונואקו?
הולך ומשתפר, אנחנו רואים במשחקים האחרונים שאונואקו הרבה הרבה יותר מעורב, ואונואקו מעורב זה לא רק לקבל את הכדורים בלופות ולעשות נקודות, כי אונואקו עושה הרבה דברים אחרים ומוציא למתפרצות ומשתתח לחטיפות. אני חושב שאם היינו מציגים להפועל תל אביב בהתחלה את הקלטת של המשחק האחרון שלה ביורוקאפ, איך אונואקו נראה, היום אומרים וואלה עשינו מהלך גדול, אנחנו יודעים שזה קצת יותר מורכב וכל התהליך שהם עברו עד לשם, אבל בנקודת הזמן הנוכחית זה נראה יותר חיובי משלילי.
יפה.
עדיין לא ראיתי העונה את כל החבורה הזו מתחברת.
יכול להיות שגם לא נראה, אתה יודע,
יכול להיות, פעם אחת זה מנפורד משתולל, פעם מקרה.
כל עוד שניים שלושה מתעלים במשחק נתון, אתה שם.
אני רואה עד עכשיו אחד.
פיני תמיד אומר, אם תשים 10 שחקנים בקבוצה שכל אחד שווה 20 נקודות, לא תגיע ל-200.
נכון, אבל אתה יודע, כל פעם יש איזה אחד שכל המשחק עליו, אני עוד לא ראיתי שזה מתחלק, זה או ג'קובן, או פעם מקרי, או פעם מלפורד. אני מדבר, אתה יודע, לאזן יותר את הקבוצה, שאתה יודע מה אתה הולך לקבל ממנה.
כן, בינתיים עוד לא ראינו את זה קורה.
על הכיפק. ארלה, תודה.
תודה לכם.
מוטי וניר, ספורט אחת, אהלה, נערב טוב. אתה כבר בדוחה?
אני כבר בדוחה.
נו, תן לי באמת תיאור מצב, אתה אחרי 50 שנה על הדשא.
לא, מגרש במצב רגיל.
מצב רגיל.
לא יורד גשם בצפון, אני מהבוקר בצפון.
כי אני עכשיו ראיתי פוש באמת בתוכנית של אמנון לוי פה, המסך מולי, שהברברה היא בשיאה. אז אני לא מבין מה אני רואה ומה אתה מסומד את המולדים.
היא לא בשיאה בישראל, אולי במדינה אחרת.
הבנתי.
פה קר, אבל אין רוח ואין גשם, המשטח מצוין.
כן.
הכל מוכן למשחק.
מה אתה צופה במשחק הזה, סכנין בלי בירם קיאל שהורחק במשחק האחרון? באר שבע באמת חייב את הנקודות כדי להיצמד לחיפה, לעבור את מכבי תל אביב?
תשמע, קודם כל ברור שהחיסרון של בירם קיאל הוא משמעותי בסכנין, אבל אני חושב שסכנין הפכה להיות קבוצה טובה וחזקה שלא תלויה רק בו. יש לה בסך הכל כמה שחקנים טובים, והם מאורגנים טוב, עובדה שהם גם הצליחו להוציא בעשרה שחקנים נקודה ממכבי תל אביב בבלומפילד. מעבר לזה שהסתכלתי פה קצת בהיסטוריה, והפועל באר שבע לא ניצחה כאן בדוחה מ-2017. זה אומר שהיא די מתקשה פה, היא גם קצת, אתה יודע, היא מנצחת, אבל כאלה 1-0 עם קשים, אז אני לא רואה פה משחק קל באר שבע, אני רואה פה, בעיניי זה הולך לכיוון של טקו, ואולי ניצחון דחוק של באר שבע.
אתה יודע, דווקא...
אגב, כל הניצחונות האחרונים שבאר שבע, אני ראיתי נס ציונה, והפועל חיפה, הם היו דחוקים. הפועל
חיפה, 1-0 נס ציונה, אבל אתה יודע, זה לא...
אבל את המשחק הכי טוב, הם נתנו בסמי אופר, והפסידו 2-0 למכבי חיפה.
נכון, נכון, אני גם לא חושב שכשהם נצחים 1-0 זה סימן רע, בעיניי זה סימן טוב, זה מראה שקודם כל אתה מבחינה הגנתית חזק, אתה לא סופק שערים, ואתה מצליח בסוף איפשהו למצוא את הגול ניצחון, ויכול מאוד להיות שגם זה מה שיהיה לנו פה היום.
תשמע, עד עכשיו, אם אתה מסתכל על היציבות, ועל השקט שאני חושב אלי עניב ברדה אחראי עליו, אתה רואה שזה רץ, זה רץ על המרחקים ארוכים, זה לא תפסיד פה משחק אז הם ישברו או מה שלא יהיה, וכולם מפסידים נקודות, מכבי תל אביב בבית לסכנין, מכבי חיפה לריינה, ולכן...
כן, קודם כל אני מסכים, אני חושב שאלי עניב ברדה עושה עבודה מצוינת בפועל באר שבע, הוא מביא את אופי שלו כשחקן, את המנהיגות שלו, את הנוכחות שלו, הוא מאוד מאוד דומיננטי, הוא מנהל פה סגל שחקנים
לא פשוט.
לא פשוט, עם הרבה מאוד שחקנים שרוצים לשחק. מצד שני, באר שבע סובלת מלא מעט פציעות, גם סגיב אליהו, גם ספורי, גם עכשיו יש את ההרחקה של איך קוראים לו, שופי,
כן, שפי סולימנוב.
שפי, שהוא חק אז ב...
אבל יש להם עומק, זה לא...
יש להם עומק, ויש להם סגל חזק, אני חושב שהפועל באר שבע קבוצה עם...
כן.
קודם כל עם הרבה מאוד אופי, וגם הביאה חלוץ חדש פולני, מאוד מאוד מעניין, שיחק נגד נס ציונה רק 20 דקות, בטח היום נראה אותו גם. באר שבע בעיניי יכולה להמשיך... ולהיות במשולש צמרת הזה עד הסוף, לרדוף אחרי חיפה, מכבי תל אביב. למרות שאתה יודע, לפעמים משחקי השלמה, שאתה חושב שיש לך את הנקודות האלה של ההשלמה, בצד מוכנות, פתאום הופכים לאיזה מוקש כזה. זה לא, לא תמיד המשחק השלמה שחסר לך הוא בטוח.
כן.
וגם היום, באר שבע תצטרך לדעתי פה לעבוד קשה בשביל... תחזור עם נקודות הביתה.
מוטי תבלה, תודה.
תודה, ביי.
ביי ביי.
פיפה הודיע לשוערים המועמדים לתואר שוער השנה ל-2022. אמיליו מרטינז, אברטון וארגנטינה, טיבו קורטואה, אריאן מדריד בבלגיה, ויסין בונו, סביליה ומרוקו. אם אתה שואל אותי, אריה מרטינס, בגלל שהוא אלוף עולם.
נכון.
ונתן יופי של הצגה, מצד
אבל
שני...
אבל הייתי פוסל אותו על התנהגות
בסדר,
לא ספורטי.
אוקיי, אבל בונו גם כן, זאת אומרת, נכון שני קורטואה אלוף אירופה עם ריאל, אבל בונו נתן שם הצגה עם מרוקו, חצי גמר, נתן שם הצגה במונדיאל, נכון, סוף הדרך.
נכון.
להגיד לך שזה יקרה? לא. אני חושב שבאמת מה שנקרא... זה כבר סגור.
נראה לך שמרוקאי יהיה השוער הכי טוב בעולם.
אבל מה לעשות?
יש גם פוליטיקה. יש גם פוליטיקה.
זה לא ישראל, אתה יודע.
נראה לך שלמרוקאי קוראים בונו?
נראה לך שלמרוקאי קוראים בונו? מזה זה כבר מתחיל.
קודם כל קוראים לו יסין. אני מבקש. בונו זה שם משפחתו.
השייך יסין? השייך יסין?
כן, אז אמין, אבל...
מיוטו שאלו אם הוא יכול להיות הסולן המחליף.
כן, בקיצור, אני רוצה להגיד לכם שהוא נתן הצגות במונדיאל, באמת הצגות.
נכון.
וטוב, וגם מרטינס, אבל זה מה שיש. אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות ונשוב. ההרכבים של... הפועל חדרה ומכבי חיפה לערב, חדרה, מערכת, רובי לבקוביץ', סיסי, לבן בידי, זלקה, בודרר, שר פדידה, סתיו נחמני, עידו לוי, מה יש לנו פה? אייפול, ברסקי ורותם קלר, חיפה, ג'וש כהן, דולב חזיזה, בוטווינסיקה, דין דוד, דניאל סונגרן, מוחמד אבו פאני, אבדולאי סק, עומר אצילי, מי יש פה? רגע, ברח לי פה הזה, אריה, שנייה, אלי מוחמד, צ'רון שרי, ורז מאיר, אלה 11 בשתי הקבוצות, נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב. מכבי תל אביב, במה שנקרא בעין צופייה, על המשחק הערב של באר שבע קודם כל, וגם קצת תפילות, שאולי קורצקי בחדרה יעשה נס.
כן, מכבי תל אביב, אחרי התיקו האחרון, אז שחקנים יצאו למשהו כמו זה 3 ימים של מנוחה, מה שנקרא. זו התמודדות עם עוד תיקו נגד סכנין. חלקם תעשו לחול, חלקם נשארו פה בארץ, אבל בגדול הם יצאו למנוחה, אלה כמה, ל3 ימים של מנוחה. וחד משמעי, שמסתכלים גם על מכבי חיפה, גם על הפועל באר שבע, ומתפללים שיקרה שם משהו שיעזור להם בסיום היום, בסיום הערב הזה. שלא נמצאו את עצמם במקום השלישי.
אתה רץ עכשיו בחוץ, אתה יכול לדווח לי מה קורה עם ברבי?
א', אני לא בחוץ, אבל... אני יכול להגיד לך שבנס ציונה ברבי לא היה ולא קיים. כבר יומיים.
הבנתי. טוב, בוא נדבר.
תראה איזה חור אתה גר, שאפילו ברבי לא בא לשם.
כן, תשמע, לא אכפת לי מברבי, רק שהרעידת אדמה לא תבוא לפה.
הנה, אתה רואה? אחד מדבר לעניין.
אתה יודע, בזה הוא לא, גם אנשים כותבים לי, אתה יודע, על הקטע שאנחנו על השבר הסורי-אפריקאי ו... אנחנו עלולים להיות אבק.
אל תדאג, אמרתי לך, ירקון זה גבולה הצפוני של ישראל.
לא, אני אגיד לך משהו, מה
שאני מקווה שגם הטקטונים יודעים את זה, כן?
הילדים קצת מפחדים מרעידות אדמה וכאלה.
גם אני.
אמרתי להם שנתון מטורקיה, שבניינים שנבנו אחרי שנת 2000, אף אחד מהם לא קרס.
בישראל זה משנת 85.
בישראל זה הבתים שנבנו בין 1900 ל-1990. אחרי זה אני לא אחראי.
כן, נכון. מלחמת המפרד.
כן. בוא נדבר על מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב. יש להם הרי את העונשים עם היציעים. מה יהיה שם במשחקים שלהם?
נשים, מותר להכניס נשים וילדים עד גיל 10. ואני מעריך שלא מעריך, אני יודע שיש פעילות שיווקית של שני המועדונים כדי שהמקום הזה יהיה מלא. הפועל תל אביב אגב פונה להתאחדות. הרי על פי ההתאחדות, במידה ואתה יש לך מנוי ואתה סגרו לך את היציע, אתה לא רשאי לקבל כרטיס חינם ביציע אחר.
כן.
אלא אתה מחויב לקנות כרטיס ליציע אחר. אז הפועל רצו להקצות כרטיסים ליציעים האחרים, אבל ההתאחדות אוסרת עליהם את זה. אז קודם כל 4-5 יבואו לשם נשים וילדים בני 10, כולל 10-11 של מכבי תל אביב, למרות ש-10-11 זה לא במשחק הזה, יש להם את נתניה. אנחנו מדברים על המשחק הבא מול הפועל באר שבע. ולגבי הפועל תל אביב, זה, בוא נגיד שחלק גדול מהנשים, יש גם הרבה נשים שהם חלק מהאולטרס של הפועל תל אביב, אז אני מאמין שהם ימלאו שם את השורות כמו שצריך.
יפה, מבחינתם, מה קורה? זאת אומרת, אמרת לי מכבי חופש, מה קרה עם הפועל? כפי שהם נראים, הם לא צריכים לקבל חופש, להפך, להגביר עוד את כמות האימונים.
הפועל תל אביב, כן, חד משמעית, בטח שלא חופש, וחייבים להגביר את כמות האימונים, והם מבינים שהם בסכנת ירידה, עם 3 נקודות מירידת ליגה, הם אפילו לא מסתכלים לרגע אחד כרגע על הפלייאוף העליון. יש להם את הפועל חדרה, ואחרי זה קריית שמונה לשני משחקים, שהם צריכים להביא משם את הנקודות, ואם לא הביאו משם את הנקודות, אז הם באמת בסכנת ירידה ממשית, ובטח שלא בחופש לשאלתך.
ביתר ירושלים?
ביתר ירושלים נמצאת משהו, אתה יודע, על גג העולם מבחינת, זה קבוצה שבתחילת שנה...
הם נותנים יופי של משחקים.
כן, כן.
בקריית שמונה, באמת התלהבתי מהם, לא רק מהשערים, מהשליטה שלהם, אתה יודע, מהמחויבות על הדשא, לא נתנו לקריית שמונה לנשום.
קוף, יש פה חצי הרכב חדש, יש לך גם את השוער,
נכון,
סילבה, וגם את מורוזו.
אגב, שוער שלא שחק הרבה זמן, אבל יופי של ביטחון.
אבל הוא בסדר לעוצמות של הכדורגל הישראלי, נראה.
כן, זה, אתה יודע, זה כמו בכדוריד, ששוער ישראלי נוסע לאירופה, לוקח לו חודש לדעת באיזה כדור משחקים, אבל כמו פה, זה קצת בועטים חלש.
אז בועטים חלש, ומורוזו, והמגן השמאלי, ועתיד תמיר שהגיע, ופריידי אמר החלוץ. אני חושב שבית ירושלים, שמע, הם הביאו איזה 5 שחקני הרכב נוספים, ובמשחק הקרוב יש להם את ירדן שוע שחוזר, והמשחק אגב ביום שבת, ב3:00 PM, אחרי שהביאו 15,000 נגד נס ציונה, יכולים גם הפעם נגד אשדוד להביא כמות לא מבוטלת, ואני חושב שאם בית ירושלים מצחת ביום שבת, אז היא הבטיחה את עצמה בפלי אוף, וזה מצוין לכדורגל הישראלי ולבית ירושלים.
מה המסקנה? חבל לבזבז כסף על שחקנים לעונה שלמה, תביא אותם באמצע העונה, יעלה לך כמה גרושים, אתה יכול... מה ההבדל בין מקום 10 ל-5?
מקום 10 ל-5 הוא מקום הבדל עצום. מיליונים בקופה מהפלי אוף.
מה אתה אומר, נדב?
אני אומר, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה בהמשך למה שאתה אומר, בליקו אלסקו, שרצו אותם כמה וכמה קבוצות ישראליות, ובסוף אני תמיד אומר, אנשים לא אוהבים לשמוע, אבל זה... סוג של כישלון של כל מי שהוא קורא לעצמו סקאוטינג או מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי שלא איתר את הבחור הזה, שהוא היה פה מתחת לבניין שלו.
איפה הוא היה?
הוא היה במכבי פתח תקווה.
וואלה.
בעונה שעברה. ירד איתה אומנם ליגה, אבל ראית שהוא שחקן. ביתר ירושלים לקחה אותו, אתה יודע כמה היא שילמה? עם כמה היא משלמת לו? שכר $90,000. עד לעונה. אתה מבין? אז והבן אדם היום מלך השערים של הליגה.
אין, אתה יודע, סקאוט יותר חשוב ממאמן.
בדיוק. בדיוק. אז איפה שיודעים לעשות סקאוטינג נכון, לפעמים זה יותר חשוב מכל כסף שיר.
כן, בסדר. על הכיפה. צנתי, המון תודה.
תודה.
תודה לכם.
אור שקדי, וואלה, אהלה, ערב טוב.
ערב טוב, חברים. אני רק אתחיל בקטנה. אני פה כבר נמצא בעריכה, התחלתי משחק של הפועל תל אביב, גרן קנריה. חדשות היציאות, התחלתי המשחק. הכוכב של גרן קנריה שקלה 35 נקודות נגד מלגה השבוע בליגה, ניקולס ברוסינו הוצא מהסגל של הקבוצה ממש 20 דקות, חצי שעה לפני, חצי שעה, מה שמשאיר את הקבוצה הזו.
למה?
אנחנו עוד לא ברור, השחקן לפי מה שאנחנו יודעים לא נמצא כאן, הוא יהיה לארץ והוא לא כאן. שחקן שקלה 10 שלשות רק לפני יומיים.
יכול להיות שהוא מייר למשחק בדוחה, אני יודע.
יכול להיות. יכול להיות, אבל זה חיסרון מאוד משמעותי לקבוצה הזאת, והזדמנות גדולה להפועל.
איך אמר פויו רפפורט המנוח, אותנו לא מפריע.
כן.
נכון?
אני אגיד לך משהו, אני קודם כל אני שמח תמיד שמישהו, אחד מהכוכבים של היריב הולך הבית, אבל אני לפעמים לא אוהב את זה, אתה יודע, דברים מוזרים מתחילים לקרות. אני מעדיף
ש... התכוננת למשהו אחד?
כן, אני אוהב שיבואו, ואני, והמשחק בידיים שלי, ואני אעשה מה שצריך, ואני אנצח, ואני לא בונה על זה מה יהיה. פתאום עכשיו ימציאו איזה ילד שעלה השנה מהנוער.
ביישר שבע שלושות.
כן, שלא מפסס כדור.
כן. טוב, בוא נדבר קודם כל על הפועל חולון הערב בדיג'ון. חולון לא במצב טוב, שני הפסדים, גם לשטרסבורג, גם להפועל ירושלים. היא מפסידה הערב לטעמי, זה תום הטקס.
בוא, תן לי רגע לחלוק עליך, כי ההפסד אתמול של שטרסבורג להפועל ירושלים, נותן לחולון איזשהו תקווה. אני צריך להזכיר דבר אחד, חולון בסיבוב השני, שיהיה רק בעוד חודש, מארחת גם את שטרסבורג, גם את דיג'ון, ומתארחת בארנה. בהנחה, ההפסד שלה נגד שטרסבורג היה הפסד קטן מאוד בהפרש, ראינו אתמול שטרסבורג מפסידה, הפסד היום הוא לא בהפרש גדול, עוד ישמור על איזשהו סיכוי, כמובן שניצחון, ניצחון בצרפת מחזיר את חולון חזק מאוד לעניינים, וניצחון אחד, אם עושים אחד ניצחון דיג'ון בחוץ, ניצחון שטרסבורג אחרי זה בבית, וחולון פתאום מקום שני, אז זה באמת משחק חשוב, אבל הם צריכים לקחת את המשחק הזה באמת, קודם כל לדעת איך להופיע כמו שהם הופיעו נגד הפועל תל אביב פה בעולם שנמצא בו רק במוצאי שבת. חולון יש לה את היכולות, דיג'ון היא קבוצה טובה, כמו שאנחנו מבינים וקוראים, גם הם בלי הכוכב שלהם הולסטון, שעשה להפועל ירושלים שמות במשחק הראשון בארנה. וחולון קבוצה טובה, תשמע, חולון יש הרבה יכולות, יש להם שני גארדים ברמה קצת מן הכלל, נדבר על רגלנד שאולי... הוא נמצא שם ברמה הכי גבוהה, לדעתי הוא הרבה יותר צ'מפיונס ליג וגם זה סי-ג'י אריס, ואם שון דוסון ידע להצטרף אליהם, כמו שהוא עשה במשחק פה בשבת.
אתה זוכר אותו בתקופות של באמת יציבות כזו, שאחרי משחק כמו נגד הפועל תל אביב, ייתן אותו משחק בצרפת? לא אותו, אבל קרוב?
אני רוצה להזכיר לך ששון דוסון, שנה שעברה בהרצליה, התחיל את העונה לא טוב ברמה, אנשים לא זוכרים את זה, הוא לא שיחק, היה משחקים, שהוא פשוט לא נתנו לו לשחק מרוב שהוא היה לו טוב.
נכון.
ואז הגיע קצת לפני הגביה, שאנחנו נמצאים בפברואר, שון דוסון תורר פרח, והיה יוצא מן הכלל בכל הדרך של הרצליה לזכייה, כולל משחק אדיר בגמר, לקח הזמנו להיכנס בחולון העניינים, הוא שחקן טוב, אני מכיר את שון דוסון מאז שהוא היה בן 15, שהוא התחילו לשמוע עליו, אין הרבה שחקנים בכדורסל הישראלי, אפשר לספור אותם על כף יד אחת, שיש להם את הכמות כישרון שיש לו.
אתה קצת מערבב כישרון עם אתלטיות. אתלטיות אין ויכוח.
לא, לא, לא. תראה, אריה, שון דוסון לא היה רחוק מלקבל חוזה ב-NBA.
הבן אדם... אנחנו נסחפים.
אנחנו לא נסחפים, הבן אדם היה...
הוא היה בליגת הקיץ.
לא נכון, הוא היה עם חוזה בפליקנס, והוא נחתך... שלושה ימים לפני תחילת עונה, או ביוסטון או בפליקנס, וכרגע, הוא יצא איתם לכל הקמפ הסופי, היה איתם במסע משחקים, צריכים לזכור את הדברים האלה, שון דוסון שיחק שלוש שנים בליגה הספרדית, קבוצה האמינה בו אפילו פעמה אחרי שהוא חזר משתי פציעות דרך. צריכים לקחת את הדברים פה בפרופורציות, מדובר בשחקן שהיה מגיע למקומות הרבה יותר גדולים.
אבל הוא לא שומר על יציבות, תקשיב, אני רואה אותו משחקים פעמים, מקבל החלטות. שהזרים, עזוב את המאמן, הזרים במגרש רוצים לשחוט אותו.
זה חלק מהבעיה שלו, אבל עוד פעם, מבחינת רמת כישרון במשחק שלו ומה שהוא יכול לעשות, אין הרבה שחקנים כאלה, מבחינת משחק אחד על אחד, אני, אתה יודע, השחקנים שנמצאים בליגה הישראלים, אני לא חושב שיש מישהו ברמה שלו, ואם הוא ידע להפיק משחק דומה למה שהוא עשה אני לא אומר אותו רמה, אבל להגיד 70% ממה שהוא עשה פה ביום שבת, חולון יש לה הזדמנות נהדרת לקחת גם את דיג'ון בחוץ, כי הוא מאוד משמעותי אצלהם, במיוחד אחרי שהם איבדו את בורדיון עכשיו לחודשיים.
נכון. הקליעה שלו בחוץ, בוא נגיד ככה, לא הייתי שם על זה, למרות שהוא עכשיו בתקופה טובה. נכון, הוא עכשיו בתקופה טובה, שאני אגיד לך יותר מזה. אני עוד זוכר שבגמר, כשהם ניצחו את הפועל ירושלים, ראשון, כשהם ניצחו את הפועל, הוא עשה 5-6-3. אבל אחר כך הוא לא עשה את זה בכל המשחקים ביחד. אז ברגע שהוא באמת התייצב בקליעה, וזה הרבה יותר, אתה יודע, state of mind, שהוא מכין את עצמו בכלל לקליעה, ולא פתאום משחרר כל מיני זריקות מוזרות, אז לדעתי הוא יכול לעשות את זה, כי הוא אטלט.
כן, אנחנו צריכים לזכור עוד כמה דברים לגבי שון, אחד שהוא בדצמבר הקרוב הוא יהיה בן 30, כן, הוא רחוק מלהיות ילד, ויש שם, אתה יודע, החבילה שלו היא לא חבילה מושלמת, אני לא בא ולהלל אותו עד כדי כך, יש שם בעיות, אבל עוד פעם, ברמת כישרון, הוא נמצא שם, ואם לא היה הכישרון הגדול הזה, כנראה הוא לא היה מחזיק כל כך הרבה שנים, עם כל כך הרבה פציעות והכל, ועוד פעם, אני לא מכיר הרבה שחקנים שאחרי שתי פציעות בערך כמו שהוא עשו, ידע לשמור על עצמו ברמה גבוהה.
אוקיי, נקווה שיצליח היום. בוא נדבר על מכבי תל אביב, ומחר מארחת את הכוכב האדום בלגרד. הם קצת בירידה, מצד שני מכבי מחכה ללורנזו.
כן, אנחנו לא יודעים עדיין אם הוא משחק.
כן, לא יודעים אם הוא משחק. אני חושב שלא יסכנו אותו. אתה יודע, בכל אופן משחק בית, והכוכב האדום זה לא אימפריה שאתה לא יכול לנצח בלי בראון, למרות שהפסידו שם.
אז קודם כל, צריך לחלוק עליך, אני חושב שלורנזו בראון ישחק מחר, אבל לא הרבה. כי מכבי תצטרך אותו, והיא לא יכולה להרשות לעצמה לאבד משחק בית, במיוחד אחרי שהיא ניצחה את ולנסיה, ויצרה לעצמה זה יתרון. ניצחון מחר על הכוכב האדום, די מבטיח שמכבי תסיים מעליה. כבר הורדת את היריבה אחת במלחמה הזו לפלייאוף, ואני חושב שאנחנו כן נראה אותו. הבעיה שמכבי תל אביב היא לא שמה, היא יותר על ג'רל מרטין, שהוא שחקן מאוד משמעותי אצלה בסגל, שהוא חולה כבר 3 ימים, לא מתאמן, סיכוי שהוא ישחק, אומרים לי, במכבי הוא נמוך, ובלעדיו מתחילים לך למצוא את הפתרונות, כי הוא 4 קליעה שלהם, אז אנחנו נראה אולי בונזי קולסון זז לעמדה הזאת, שהוא לא באמת 4, ואנחנו נראה את אולי ג'י קולן משחק יותר ב-4, בריימו אולי, כן, בריימו אולי יקבל את הדקות שלו. יש שם הבעיה שמכבי צריכה למלא, כי מרטין הוא אחד הסיבות שמכבי צריכה להרים את עצמו, אחד הסיבות שמכבי צריכה להרים את עצמו היא אחרי הפציעה של פויטרס. הוא נכנס לעניינים, הוא התחיל לקבל את הציבות הזה ליד ניבו, השילוב ביניהם עבד, הציבות שלו עם סורקין עבד. בלעדיו מכבי צריכה לחפור קצת עמוק בסגל, אבל יש לו את הכישרון גם לעשות את זה.
על הכיפק, נקווה לטוב, בוא נקווה באמת שאתה יודע, חולון והפועל תל אביב ייתנו הערב עבודה, ומחר, דבר על מחר, אולי כולם יחלימו. בריאות, שקדי.
תודה רבה.
יש לנו איזה חצי דקה.
קח את החצי דקה.
תקשיב, אפרופו הכדור שג'בר נתן לברון, אתה זוכר... בשנות ה-80, הייתה לי ליגת קיץ.
בטח שאני זוכר.
יפה, היה מפעל מפואר והכל, והיו תחרויות.
אז מדברים על עצמך עכשיו, אני מבין.
ברור.
כן.
והיו תחרויות, מוריד את האוהדים, לזרוק, להיות ועניינים. יום אחד בא אליי איזה מישהו, ואומר, אני רוצה לתת לך, יש לי פה איזה חפץ, מה יש לך? אומר, כדור. מה מיוחד בכדור? הוא אומר, יש לזה תבוע לכדור, לקרים אבדול ג'אבר, כל פעם שאתה מגיע לאיזה מיילסטון, 5,000 נקודות, 2,000 אסיסטים, הוא אומר, אני לא זוכר כמה היה, 10,000 נקודות ב-NBA. אמרתי, מאיפה הגיע לך בכלל כדור כזה? הוא אומר, תשמע, אני הייתי שכן שלו בלוס אנג'לס, והייתה לג'אבר שריפה בבית. אחרי שקיבו את השריפה, באו כאלה שחברת שיקום כזאת, והעיפו את כל מה שיש בבית לערימת ג'אנק ברחוב. הלכתי, ראיתי כדורים, לקחתי אחד. בקיצור, אומר, כך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. עשיתי תחרות כליאה מחצי מגרש, אני חושב שיכולתי למכור את זה, יש פה כמה משוגעים שהיו נותנים לי.
למה פה? בחוץ.
אז זה איפה אני בחוץ. בקיצור, רק שתבין, רק שתבין, הכדור הזה שהוא נתן לו, אני לא מאמין שהוא יוציא אותו מהידיים אי פעם. אבל שחקן ברמה של לברון, יש לו כבר בבית איזה 10-20 כדורים כאלה על כל מיילסטון, וכל
אחד... תראה כמה אתה מדבר על עצמך, תאר לך כמה חדרים בבית יש לו רק על עצמו.
על עצמו?
על עצמו, רק על עצמו.
זה אף אחד לא יכול להתחרות איתי לדבר על עצמו.
שהאישה והילדים לא יכולים להיכנס.
בקיצור, אם אתה רוצה את הכדור הזה, אין, הוא כבר הלך.
הבנתי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ונחלום על הכדור, שיכול היה להיות שלנו.
נכון.
מכבי תל אביב בכדורעף נתנה אתמול חוויה מדהימה.
ראית את המשחק?
כן. 3-1 על בסטרדו מפורטוגל. קבוצה מצוינת לטעמי, עד כמה שאני מתמצא במשחק.
זה קבוצה בכלל ברזילאית.
לא משנה, גם מכבי תל אביב זה לא כולם יהודים שתדע, למדו בחיידר. ואיתנו גל גלילי, מאמן מכבי תל אביב. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אהלן, גל.
קודם כל... קודם כל מברוק, היה יופי של אירוע, באמת מדהים.
תודה.
מדהים, ואני חושב שהוסיף הרבה לכדורעף, כי מההייפ שקבוצה ישראלית סוף סוף מגיעה לחצי גמר מפעל אירופי, הרבה אנשים ראו, והתחילו לשאול, אתה יודע, התחילו לשאול אותי כמובן גם במהלך המשחק, מה עושה הליברו, מה עושה פה, מה עושה שם.
מאיפה אתה יודע שיש דבר כזה ליברו?
אלה, אני למדתי במקרה בבית ספר, אבל יש כאלה שלא, אתה יודע, ועכשיו התחילו לראות.
מה השאלה?
כמו שיש פנאטיקס. השאלה היא, בוא נתחיל מהסוף, 3-1 אחרי 0-1 במערכות, ועכשיו נוסעים לפורטוגל, זה חינדק 1,500 קילומטרים, מליסבון.
כן, אנחנו מרכז העולם, ופורטוגל זה חינדה.
לא, אבל זה רחוק, הלו, זה שעות.
טוב, מה השאלה?
ואיך, אתה יודע, איך חוזרים משם עם כרטיס לגמר?
אז קודם כל אני גם כן מצטרף באמת לתחושות הטובות ולחוויה שגם אנחנו מתוך הענף שצמאים לכאלה אירועים. אתה יודע, אין כמו ניצחונות והצלחות כדי לייצר כאלה רגעים, אבל שוכחים לפעמים אצלנו שלפני זה או בדרך צריך גם להשקיע, וזה קשה להגיע, יודע, אני מאוד מקווה שזה לא משהו מקרי ושנוכל להמשיך להתקדם ולייצר כאלה אירועים, אבל ללא ספק זה נותן לנו טריפה גדולה. איך להמשיך לזה? באמת כדי להגיע לגמר האירופי, שזה גם דיברנו בינינו מהשלבים הראשונים שהבנו שהדרך אפשרית, אז דיברנו על הגמר, זה הדבר הגדול.
איך הבנתם?
איך הבנו?
כן.
הגענו, אחרי הגרלה התחלנו, עברנו קבוצה הונגרית, קבוצה מהונגרית, לא רעה, והגענו להגרלה נגד פאוק סלוניקי, שנושבת אחת הקבוצות החזקות במפעל, ובהכנה כבר הבנו שהם קבוצה טובה, ושאנחנו יכולים להתמודד איתם, באמת צמד משחקים, הכי טובים שלנו העונה, אולי עד אתמול, הצלחנו לעבור אותם, אחרי שעברנו עם פאוק, אז אתה מסתכל קדימה ואתה רואה שאפשר לעשות את זה.
אבל עכשיו במסגרת האפשר, צריך לנצח שם שתי מערכות, או לפחות מערכה, ולקבל ולהגיע למערכת הזהב, או לנצח במשחק כולו, יש הרבה אפשרויות. השאלה, באמת, גם שם אני הבנתי, האולם הוא קטן, כ-800 מקומות ביציים. איך אתה מתרגם את זה, באמת, את היתרונות שראית אתמול לניצחון שם?
אז זהו, זה באמת מרגש מאוד ביתי, הם קיבלו אישור מיוחד לשחק באולם שהוא קטן מהסטנדרט, בגלל שהם באמת קבוצה שם בקבוצת האימא הזורים.
למה, באדר יוסף יש יותר מ-800 מושבים?
יש אתמול ה-1200, ויש שמועות שגם הגיע ל-1500 צופים בלי שאף אחד לא ישמע מעל התקן, שהיו קרוב ל-1500 איש אתמול באדר יוסף. אבל כן, אולם מאוד ביתי, וקבוצה ביתית, הטיסה עצמה היא 15 שעות של מסע, זה 3 שעות טיסה לתוך האוקיינוס האטלנטי, זה גם 3
דרך אגב, המרחק משם לפה אותו דבר.
נכון.
אז גם הם עברו משהו. תגיד, תגיד גל, הזרים, השחקנים הזרים, זה מכת מדינה בכדורגל, בעיקר בכדורסל, אבל גם בכדורגל. מה קורה אצלכם? כמה זרים יש בכל קבוצה?
גם כדוריד וכדורף זה מכה.
בואו נראה.
אצלנו מותר לשחקים שלושה זרים בליגה. קבוצות המובילות בדרך כלל גם יש שחקנים או שעולים חדשים או... אצלנו בקבוצה יש שחקן שהגיע בתור לפני 8 שנים לארץ כזר גרמני, קווין פויר. התחתן פה בארץ, השתקע, הוא לפני שנה קיבל אזרחות ישראלית, אז הוא נחשב ישראלי כבר. בוא נגיד שמבחינת הרמה אנחנו בלעדיהם יהיה מאוד קשה. גם ככה אנחנו נלחמים על כישרונות ולמצוא ילדים מוכשרים, לטפח אותם, למשוך אותם לענף. לא פשוט, לשמור אותם בענף. אני חושב שאנחנו צריכים אולי לעתיד לחשוב על איזושהי תוכנית לצמצם.
אבל אני שמעתי שהייתה, או יש עדיין אקדמיה במכון וינגייט והולכים לסגור אותה.
נכון, עכשיו זה בדיוק, זה שוב על הפרק אחת כל כמה שנים.
בניגוד למה שממציא לנו מיקי זוהר, שר הספורט, שהולכים לפתוח אקדמיות בכל הארץ, בכדורף סוגרים.
אני מקווה עוד שזה לא יקרה, אני מאוד מאמין באקדמיה, אבל כחלק מתוכנית כוללת, שזה מה שלדעתי חסר לנו מאוד בענף, מלמטה עד למעלה, זו תוכנית אורך או עומק, לטיפוח ולגדל שחקנים ולייצר פה מסגרות באמת ששווה בשבילם להיות בענף, ולא לברוח לכל מיני מקומות אחרים. זהו, אני מאוד מקווה שזה יסתדר, אבל זה כבר אפשר...
אתה יודע, קוף, אבא שלו היה שחקן שישייה בנבחרת ישראל. עמרם גלילי. כן.
זה הולך ב-DNA בדרך כלל בכדורעף, אתה יודע, זה עובר, כמו כדוריד ודברים כאלה.
נצר וכל הלהקה.
כן, אבל אתה יודע, אני רואה, אתה יודע, קיבלתם כנס על ההופעה ברבע הגמר של התפרעות הקהל וכל הדברים האלה.
זה היה מזעזע, אני ראיתי את זה.
כן, אבל מה שמפריע מעכשיו זה התוצאות, 9,000 יורו, ואני שומע שזה סכום משמעותי, אתה יודע, שבמחלקה.
9,000 זה סכום משמעותי, ונשמע, אנחנו, באמת, אני אנצל את ההזדמנות, אנחנו באמת, אני מרגיש במכבי יש איזה ניסיון לעשות ביחד אולי עם עוד 2-3 מקומות בארץ, 4 אולי עם קבוצות נשים גם, משהו באמת אחר, ועם תמיכה גם של האגודה של מכבי תל אביב, וגם בספונסר פרטי של יעדים, מסף ליבר שהוא היה אוהד ולקח את הקבוצה ממצב של תימת פירוק, לנסות לעשות משהו כמה שיותר מקצועי ולדחוף קדימה, וחלק מזה זה להביא קהל ולהביא חשיפה.
גל, אתה היית?
ובדרך אני חושב שאנחנו בטח לא רוצים לראות את מה שקרה, אבל אנחנו, להיות במשחק של אתמול זה חוויה, שחקנים שלנו, שחקני נבחרת כבר די ותיקים, לא רגילים לזה, והלוואה שאנחנו יכולים לייצר...
תגיד, כמה מילים עליך. אתה אימנת קודם את נבחרת הנשים, היית עוזר של אריה זלינגר, וזה לא מקובל בענפי ספורט שעוברים מאימון נשים לגברים.
אז קודם כל אני אגיד לך שגם היום במקביל לעבודה שלי במכבי, אני מאמן נבחרת הנשים של ישראל, שזה בעיקר בקיץ. בכדורעף זה מקובל. ברנרדו רזנדה, המאמן אולי הכי מאותר בעולם, ברזילאי עם 3 או 4 מדליות אולימפיות, 2 זהב עם נבחרת הגברים שלו ברזיל, במשך 20 שנה הוא מאמן קבוצת נשים בליגה הברזילאית, ובקיץ עובד עם נבחרת הגברים של ברזיל, ויש לו דוגמאות. זה כן, זה מקובל, אני יודע שהרבה פחות בכדורסל ובכדורגל, בכדורעף זה קורה, ו... אני דווקא רואה בזה יתרון, כי בכל גברים ונשים אתה שם דגש על דברים שונים, בסוף המשחק הוא מאוד דומה, אבל אתה טוב מאמן, אני מאוד עזר לי להתפתח.
גל, הכדורף הישראלי, בוא ניקח את מכבי תל אביב, שכרגע היא שם, בחצי גמר גביע האתגר, אמרנו המפעל השלישי, יכולה להשתלב במפעל, נגיד, לעלות דרג למפעל השני בחשיבותו? אני לא מדבר על ליגת האלופות, כמו בנפיקה למשל, או קבוצות יווניות, דברים כאלה.
אז קודם כל אני חושב שאנחנו לא רחוקים, אם אתה מדבר על בנפיקה או על קבוצות יווניות, אנחנו עדיין...
אגב, בגמר זה קבוצה יוונית, אם הם עוברים את הפורטוגלים, זה...
בוא נעבור את זה, אבל נכון, כי זהו פנתינייקוס, זה אולימפיאקוס.
אולימפיאקוס זה פנתינייקוס.
בוא נעמי, מתי היוונים אימפריה בכדורה?
תגיד, תאמיתי, שחקים באליפות עולם, מה קרה לך? אליפות אירופה, מי אנחנו בכלל? תגיד, אתה לא מתבייש?
אנחנו כלום.
אבל הם מעצמה, כן.
אבל זה נכון שהמפעל השני, ובעיקר הליגת האלופות, זה קפיצת מדרגה גם תקציבית מאוד גדולה, אבל בוא נגיד, יש חלומות להגיע לשם, בעיקר להשתלב אחרי הסיבוב השלישי, נכנסים לשלב הבתים של ליגת אלופות, דומה למה שקורה בכדורגל, וזה באמת רמה גבוהה. תקציבים, אני חושב שאפשר, אם אנחנו מצליחים להכפיל את התקציב, שזה לא בשמיים בכלל, התקציבים של...
השר הבטיח שיהיה הרבה, שר הספורט הבטיח שהוא יתמוך.
אתה רוצה, אתה הזמנת כבר BMW על החשבון?
לא, גם גל לא.
אתה מחכה לכסף.
גם גל לא.
תגיד, גל, אני ראיתי בסוף המשחק, שמע, זה היה הישג אדיר, אנשים קופצים וזה, אתה ב...
הוא במחצית.
לא, לא, הוא כזה. אתה לא מתרגש מכלום, לא, שמח, קופץ.
שמח, מתרגש, אתה יודע, בתור מאמן הראש לא מפסיק לעבוד, ובסוף אתה בעיקר שמח שיש את הניצחון, והאמת שבכזה מפעל זה לא כמו משחק אחרון בפלייאוף או גמר גביע, ששנה שעברה ניצחנו את האליפות, או שני... השעתה יודע שנגמר הכל, אני הראש כבר מתחיל לעבוד על המשחק הבא, איך? כבר מתחיל לעשות, מה לעשות, איך לעשות, כי אם לא ננצח עוד שתי מערכות עוד שבוע, אז כל מה שעשינו עכשיו יגידו לא שווה הרבה.
טוב, אם לא הבנת, אנחנו משפחה.
כן, גל, אנחנו באמת רוצים שתצליחו. זה יעשה טוב לספורט שלנו.
תענוג, תענוג.
ואני מקווה שאתם יוצאים מוקדם לטיול כדי להסתגל לקטע הזה של אחרי 15 שעות. מתי אתם יוצאים?
אנחנו יוצאים בשני, ממש לפנות בוקר, יום לסיום, יום שלישי התארגנות, התאוששות, מתאמנים קצת ורביעי משחקים.
יפה, שיהיה בהצלחה.
בהצלחה.
תודה, קופמן
ואריק. אנחנו עכשיו עם שר ודיווחי התנועה, ואחר מכן פרסומות ונשוב. חזרנו, זליק זלצר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הערב ב-21:55, מנצ'סטר יונייטד מול ליץ, שידור ישיר ספורט 2. תשמע, יונייטד גם נראים טוב, גם עכשיו אני רואה שבאמת הקטרים רוצים לקנות ולהשקיע שם עוד 500 מיליון. בסוף זה יהיה אימפריה, ועשיתי שוקעת.
500 מיליון, שמעתי 6 מיליארד הם רוצים לקנות.
לא, 500 מיליון הם רוצים להשקיע, אתה יודע, טיק טק בקיץ, להתחזק, מה שנקרא מתנה.
כן, אוקיי, תראה, יונייטד באמת נמצאת בתקופה טובה, אמנם היא תחסר היום את השחקן הבולט של הקזמירו, שהוא מוחק במשחק הקודם מול קריסטל פלאס, אבל אם היא תקבל במקומו היום את סאביצר, הרכש החדש שהגיע מ... לייפציג, שהוא שחקן מצוין, שחקן קישור מצוין, כך שזה לא צריך כל כך להשפיע באמת על היכולת שלה, ויונייטד רוצה מאוד להתקרב כמובן לצמרת, ניצחון היום מקרב אותה ליריבה העירונית שלה, למנצ'סטר סיטי שנותחה כמובן על ידי ארסנל, וכן, זו המטרה של ליגת האלופות, וכמובן להיות, להתכונן בצורה הכי טובה שיכולה להיות לקראת המשחק מול ברצלונה בליגה האירופית.
לסיטי במילא הורידו איזה 15 נקודות.
לא, לא בטוח.
אני לא בטוח, אני לא בטוח. ראיתי היום שהם לקחו סוללת עורכי דין, וזה ייקח שנתיים ושלוש, המשפטים, אני עוד לא רואה, מורידים להם כל כך מהר את הנקודות. אתה יודע, המשפטים לוקחים זמן.
אבל מצד שני, כל הליגה רוצה אינקום בהם, ודורשת ענישה חמורה.
כן, זה נכון, כי יש פה הרבה עניין.
האנגלים שהם רעים הם רעים.
טוב, בואו נראה. איך החליט על זה בית המשפט? אמרתי לך, פורסם היום שהעורך דין שהם לקחו עולה יותר מדה בריינה, אז תזהר לך איזה סוללת עורכי דין הם לקחו.
והוא רק התחיל, אתה יודע, אתה אומר, עורך דין זה חלק מסור מרע, מרפא רואי חשבון ועורך דין, זה יעלה הרבה יותר מדה בריינה.
אתה מבין, אסור להם לשלם לשחקנים, אז הם משלמים לעורך דין.
כן.
נכון, זה גם שיטה, זו גם שיטה. ובצד השני הבטל לתקוע, יש את ליץ, הקבוצה שפיתרה את המאמן של השלשום, ג'סי מרץ' האמריקני, שהגיע רק לפני שנה, במקום ביאלסה,
זה היה, אתה יודע שהוא הגיע, זה היה תמוע, ומה שנקרא, המציאות הוכיחה שאתה התמעטני.
אני אגיד לך, הוא הגיע מסוג שבעצם הוא היה שייך לקונצרן הזה של רדבול, והוא די הצליח לפחות ברדבול זלצבורג, אמנם שם לקחת אליפות באוסטריה, אז זה לא הדבר הכי קשה לרדבול זלצבורג בגלל היכולות הכלכליות שלהם, אבל הוא הצליח שם. לאחר מכן הוא פוטר בלייפציג, שם הוא מאוד לא הצליח, ואז מאיזשהו מקום ליד שלפה אותו, הוא הצליח, אני לא הייתי אומר שהוא הצליח, הוא ניצל בשנה שעברה מירידה בגלל העובדה שברנלי לא הצליחה לנצח בשלושת המשחקים האחרונים, אבל כן, הוא בסופו של דבר פוטר, ועכשיו מחפשים מאמן, כי מצבה של ליץ בתחתית בחירה, גם היכולת שלה לא טובה, למרות שהיא קנתה כמה שחקנים, וכמובן המצב שלה, אני מניח שאחרי המשחק של היום, אני לא מאמין שאפקט החלפת המאמן יעבוד, עוד אין מאמן כמובן, אבל המצב של ליץ מכירה, וליץ קבוצה שיש לה הרבה אוהדים
זריק, בארץ. יש לה בעיקר בין העיתונאים, אתה יודע, יש יותר עיתונאים שאוהדים את ליץ כאן מאשר באנגליה.
גם בין השחקנים הוותיקים של פעם, והמאמנים של פעם, יש לה הרבה אהדה.
המון תודה, זריק.
תודה לכם, ערב טוב.
טוב, אתה יודע, כל ערב אני אומר, אל תצאו מהבתים, ברברה ועניינים, היום עם הרעידות אדמה, אומרים שהכי טוב להיות ברחוב.
נכון. מה עדיף למות, מקור או מקריסה של בניין?
הכי טוב בחדר מדרגות.
כן?
כן. למרות שאני רואה בטורקיה, אריה, שהבתים קורסים כמו
יש לך ממד?
מה?
ממד.
לא.
אין לך?
אני גר בבניין מעל לבניית הממדים, עוד מעט יהיה.
אם אתה רוצה, יש לך, איך קוראים לזה? חוליה אורפית, אתה יכול לבוא אליי.
לא, אני גר קומה ראשונה, אני צ'יק צ'ק יורד למטה. אבל מה זה, זה קורס עליך, מה זה ממד?
אתה תספיק לצאת מהבית, לא באמת. ככה משפחה והילד,
מאז הילד,
תבוא אצלנו.
מאז הילד אני יוצא גם בהזקות. שימרו על עצמכם.